עכשיו ב-103 FM. ברק סרי ויהודה שלזינגר. One, two. בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר... שומעים? שומעים? רק אני לא ש... אופה, בוקר טוב, ברק סרי, מה נשמע?
בוקר טוב, בוקר טוב.
מה חיפשת פה? מה חיפשת?
לא, לא,
התנפלת על המיקרופון, על הבוקר, אמרתי, אולי אתה לא מרגיש טוב, אולי זה?
לא.
מה, הכל בסדר?
שקט שלנו, אני מטען, ואני ככה מטעין את הטלפון, אני...
מתי הספקת לאבד את הבטריה? שעה 9 בבוקר, מתי?
מ-6 כבר באולפן.
אה, יפה, נו. ודנתם שם על הסיפור, בוא נעשה בוקר עם ה... מישהו שלח לי, יש לך איזה התכסחות עם לוינסון? משהו על הסיפור של אדס? אתה ולוינסון, אבל אותו זה, מה קרה?
מה זה התכסחות? אני כיסחתי אותו, לא כיסח אותי.
לא היה נראה כך, הוא השיב לך מנה אחת הפעם הפרטי.
הוא חטף כפול.
לא, לא, רגע, קודם כל, היחסים ביניכם לא טובים, כאילו, אתם...
לא, הוא כתב לי אתמול בערב, שלל...
יש לכם קבוצות סודיות כזה שלכם.
נכון, נכון.
אז אתם עשיתם תרגיל להגברת הלייקים כזה.
לא, 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 לא. תראה, אני, הסיפור הוא שיש יושב ראש ועדת בחירות, מנכ"ל, איך קוראים? אורלי אדס.
אורלי אדס, מנכ"ל ועדת בחירות.
ופורסם בידיעות על ידי הכתב המצוין, אמיר אטינגר.
שהוא גם נסיך, דרך אגב, לא רק אתה מצוין, הוא גם נסיך ומנץ'.
הוא עבר עכשיו לידיעות, והוא פרסם ידיעה על כך ששוקלים בעקבות דוח מבקר המדינה, לתת לה כל מיני סמנכ"ל לענייני זה וענייני זה.
שתפרוש.
באופן שכמעט
אומרים. ואתה קפצת על זה, ואמרת בי 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 בי, והוא בא עם העובדות וסתר לך בתוך הפרצוף.
אתה מדבר
שטויות. זה בדיוק מה שקרה.
די, די, די.
תציג אתה, ואז אני אגיד את גירס. אני לא מאמין שאני צריך ביום ראשון בבוקר להסכים עם לוינסון.
אז יאיר לפיד. אנשים לא יודעים מה מדובר.
אמרת.
יאיר לפיד בעקבות זה ואחרים שלחו מכתבים ש... בעניין הזה של ועדת בחירות אשרי חושד תמיד, ואני אמרתי אני חושד, כי אני לא מראה, למרות שזה לא קשור, זה כן קשור, זה מבקר המדינה שטען כך, ואני חושב שצריך כל הזמן, בטח בעניין של ועדת הבחירות,
נוח. העובדות לא ממש משנות,
לא,
אני חושד,
מאוד
מאוד אני
משנות,
אגיד ביבי, העובדות לא
כל... העובדות לא מאוד משנות, נוכח החשד שאלה אותו נפתלי בנט ואלו אותו אחרים, ואני שומע את זה כמעט מכל מקום, נוכח החשד והחשש לזהם את הבחירות, לעשות כל מיני דברים כמו אלים למנוע מאלה להצביע ולמנוע מהו להצביע, יש חשד לגבי הבחירות, אבל זה חשד שפושה בקרב הרבה הרבה אנשים, אז לשמוע שכמה חודשים לפני בחירות מנסים לעצר את צעדיה, אולי גם לשלול את סמכויותיה, אולי גם לשלוח הביתה את מנכ"לית ועדת הבחירות, מה לשאלות? כל מה שאמרתי צריך לפשפש ולחקור ולבדוק ולוודא שהבחירות הבאות עלינו לטובה יהיו נקיות, יהיו דמוקרטיות, יהיו עוגנות, לא משנים את כללי המשחק באמצע המשחק, אני מדבר על דברים כלליים, זה הסיפור, אשרי חושד תמיד, אתה יודע, מי שימציא את זה, אשרי חושד תמיד, וזה הולך לו, זה היה נתניהו, שחושד גם בקשרים, וחושד גם בצלצילו, וחושד גם בזה, אבל זה עזוב, זה זניח.
לא, לא, זה לא זניח, רגע, עכשיו, מה שנקרא, עכשיו לגבי העובדות באירוע הזה, בסדר? כתב אבישי גרינצייג, ואתה אומר, אתה עושה לעצמך הנחה, אתה אומר, היה פה איזשהו פרסום, שתכף אנחנו נסלול לפרטים שלו, וזה יסתור לגמרי את מה שאתה אמרת, אבל אתה אומר, אני כבר לא ממש מקשיב לפרטים, זה גם לא ממש ממש משנה, אני חושד תמיד, במי אתה חושד, במה אתה חושד, ובכן ככה, בואו נעשה זה רגע סדר, יש דוח של מבקר המדינה, שממליץ, דוח של מבקר המדינה, שממליץ על קציבת הכהונה לתפקיד של מנכ"לית ועדת הבחירות, בסדר? מחודש מאי כבר, סולברג, השופט סולברג, כבוד השופט מבית המשפט, מנסה להזמין אותה לשימוע, וגם, בסופו של דבר, אם יחליטו לקצוב השופט סולברג, בסדר? לא פוליטיקאי, לא שרים, לא ביבי, שום דבר. אין שום קשר פוליטי. שום דבר. וגם אם כבוד השופט סולברג יחליט, אז זה רק יהיה מ-2007. בכלל אחרי הבחירות, בסדר? זה מה שנקרא הפרטים המלאים, המדויקים, הנכונים. פרסמו אותם לא מעט אנשים, בעיניהם אנשים שגם אתה מאוד מאוד מעריך, כמו אבישי גרינצייג, כמו חיים לוינסון, כמו הרבה אנשים שזה... מה הסיפור פה הרי? שזה לא מעניין אתכם. זה לא מעניין הפרטים. זה בכלל לא משנה. כל פייק תהדהדו, כל, אתה יודע, בדיוק אמרת עכשיו, יש את הפיקציה המחורטטת והעלובה והפתטית של נתניהו ידחה את הבחירות. זה קמפיין שבא להגיד, אתם, כל הימנים האלה, אתם המושחתים, ואתם תגנבו את הדמוקרטיה, והגוש הימין. אתם תגנבו, הממשלה תגנבו, הרי אף אחד לא דיבר על זה, לאף אחד אין כוונה על זה. הספין, נפתלי בנט כתב באותו ספין, מילה אחרי שהוא אמר, יש חשש בחירות, אבל אין חשש כזה, כי צריך רוב חקים, וצריך רוב חקים, ואין לזה רוב חקים הרי, אבל מה אכפת לכם? זה עוד סיבוב, זה עוד רעל, זה עוד מרמרה, זה עוד מרמור, זה עוד כניסה, כל קשר בין לבין הפרטים הוא מקרי בהחלט, ומזל שנשארו אנשים כמו גרינצייג וכמו לוינסון שבאים ומפוצצים את כל הבלון הזה על הראש.
בפעם הבאה שלוינסון יקרא לך בלוף כתום וטמבל וטיפש כמו שהוא קרא לך,
אתה מבין?
לא, רגע, אז אני
מבקש לך להצדיק
אותו.
אתה מבין כמה זה אצלי ענייני? לוינסון יכול להיכנס, אבל לוינסון הכל בסדר, אבל לוינסון יכול להגיד, שמעתי, אבל אמרת עכשיו משהו, הכל בסדר, גם אני בז לו בוז עמוק, אני לא חבר שלו, לא מעניין אותו. אני מסכים איתו, כי בגלל שהוא מדבר לעניין, יש דברים שהוא מדבר לעניין, ויש דברים שהוא לא מדבר לעניין. ותלמד טריק, לא כל דבר צריך להתייחס למי שזה, אלא יש פה עניינים עניינים, ואם אתם משקרים במצח נחושה על השטות הזאת של הבחירות, או על אורלי עדס, מישהו צריך להגיד לכם את האמת בפנים, זה הכל.
אז לוינסון, שאתה מצטט אותו, בז לך בוז עמוק, אמר לך את הדברים הכי גרועים, אמר לך שאתה כלי ריק מוחלט. אני בז לו, ואני חושב שהוא עושה, מה זה משנה?
הוא דיבר, הוא אמר פרטי, לא כל דבר זה מי חבר שלך ומי לא חבר שלך, מי בז לך ומי לא בז לך, תעשו דברים עניינים, זה הכל. בבקשה, ברק סרי, בוקר טוב.
טוב, אני חושד בראש הממשלה הזה, אני לא מאמין לו, אני לא מאמין לכנות מעשיו, אני לא מאמין לו בשום דבר, לא בניהול המלחמה הזו, לא בכל מה שהוא אומר, וגם תתפלא, גם לא מאמין לו שהוא, איך אומרים, אם זה תלוי בו, הוא יעשה הכל כדי שהבחירות האלה נקרות, לא מאמין לו. אני כבר רואה את ההצעות חוק, למנוע מאלה להצביע, ולמנוע מנפתלי בנט להתמודד, ולעשות כל שטיק וכל טריק לשנות את כללי המשחק, שאני בעיקר לא מאמין לאנשים, שמהרגע הראשון של הממשלה הזאת בינואר 23 עשו הכל כדי לרסק את הדמוקרטיה, לשנות את כללי המשחק, להחליש את בגץ, לעשות כל, לסתום את הפה לתקשורת, לסגור כלי תקשורת, קרי ואחרים, לעשות הכל כדי לשנות את פניה של המדינה, כדי לשנות כאן את המשטר הדמוקרטי. ואנשים שעשו הכל, רק לא הלך להם, כי הם חדלי אישים כמו יריב לוין, כי הוא לא מסוגל לעשות שום דבר, כי הייתה מחאה, כי אחרי זה הייתה מלחמה, שהוא ישב שם ובכה. אנשים האלה שעשו את הדברים האלה, קטן עליהם, קטן עליהם, לשנות את כללי המשחק בכל מה שקשור לבחירות. ולכן, אני אומר, חבר'ה, עיניים על הכדור, מה שנקרא, ועיניים על ועדת הבחירות, ועיניים על כל דבר שיכול לשנות את דמותה של מדינת ישראל, כי אם זה תלוי, כי בסוף אני אומר לך לגבי נתניהו, נתניהו בסוף כל נקודת המוצא שלו קשורה למשפט שלו, הכל, 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 הוא לא רוצה להפסיד בבחירות, כי אם הוא יפסיד בבחירות, הוא ימשיך משפט שהוא יודע שהמשפט הזה מוביל לבית סוהר. המשפט הזה מוביל לכלא. אין כמו נתניהו שיודע שהמשפט הזה הוא עם כתבי אישום שהוא לא יכול לצאת מהם. תיק אלף, אין סרט בעולם שיכול לצאת, ואין סרט בעולם שיכול להסביר מתנות בכמעט מיליון.
רגע, איך הגעת לזה?
על הבחירות.
אבל מה קשור למשפט? אומרים לך שזה השופט סולברג. אומרים לך שזה
דוח מבקר המדינה.
מה הקשר? אבל מה הקשר?
כי זה דוח מבקר המדינה.
יש פה פרטים.
רגע, כי זה דוח מבקר המדינה. ומבקר המדינה,
אתה חושב שהשופט סולברג יבטל את הבחירות?
לא, זה, המקור זה דוח מבקר המדינה, אותו מבקר מדינה שאתה יודע היום עושה כל מיני דברים למנוע ועד החקר. עכשיו אני אומר לך למה, לא, למה, כי אני חושד בסוף שנתניהו יעשה הכל.
אבל זה בידיים של השופט סולברג.
שמעתי,
למה אתה מטה את המאזינים?
ואחרי שאמרת,
וזה אחרי 2027, למה אתה מטה את המאזינים עם הפרטים?
נוכח הצעות חוק הזויות.
למה אתה מטה את הצעות? אבל אתה ארבע דקות מדבר. זה לא נאומים.
אני רוצה להפרות.
למה אתה מטה את המאזינים שלך? מותר להגיד,
זה
תקשיב, הפעם
החליקלי. לא
בדקתי את הפרטים עד הסוף.
אני חוזר ביותר מזה.
לא בדקתי.
קראתי את הדברים.
אתה בסדר.
ואני אומר לך שאני חושד שיהיה כאן ניסיון ללכלך את הבחירות, לזהם את הבחירות, לעשות הכל כדי שהבחירות האלה לא ישקפו באמת את דת האזרחי מדינת ישראל, ולכן צריך לחשוד. ומי שימציא את השיטה הזאת של לחשוד, וכנראה הולך לו, לא כנראה זה הולך לו, זה נתניהו. וכל מה שאני אומר לכל מי שקשור למעשים, וכל מי שקשור לפיקוח על הדברים האלה, כמו שעשה לפיד, אני מסכים עם לפיד, לפיד בעקבות מה שאני אומר, בעקבות הדברים האלה, לא בעקבות מה שאני אומר, בעקבות כל העלאת הנושא על ידי אטינגר, כתב מכתב,
חבר'ה, יש תגובה של לפיד, אם יש תגובה ללפיד לפרסום, אז ביבי יבטל את הבחירות. סרי, נו באמת, אתה יודע, אתה כל כך בקיא, כל כך עם כל כך הרבה ניסיון, כל כך הרבה שנים, כדי לא לסתור, באמת, כדי שאנשים יוכלו להקשיב לך בפעמים הבאות, מותר הרבה פעמים להגיד, מה? לא, אתה מגלה, יש אנשים שאיתו,
רגע,
תן לי שנייה אחת, אני רוצה להחמיא לך. אתה כל כך הרבה שנים בתחום. אז אני אומר, כדי שאנשים יקשיבו לך פעם בה, ולא יחשבו, חס וחלילה, חס ושלום, שאתה כל דבר אומר מפוזיציה של רק לא ביבי. שבטעות, אנשים עלולים לטעות ולחשוב, שכל דבר אתה אומר ביבי, ביבי, ביבי. אני אומר, כדי שלא יחשבו, מותר להגיד פעם אחת, תקשיב, קפצתי מראש, זה היה מוקדם מדי, לא קראתי את הפרטים, פספסתי את זה שזה השופט סולברג, פספסתי שזה בכלל אחרי הבחירות. איך אפשר לגנוב את הבחירות? איך אפשר לגנוב את הבחירות כשההחלטה הזאת היא ל-2027?
כלום.
אבל אומרים לך את זה כולם, ולכן אני אומר, תגיד, תקשיב, יש מספיק טענות על ביבי, יש מספיק, אני יכול לתת, אתה יכול, אם אני יכול ללכת, לחזור עוד 4 שעות, אתה תתן סשן ביבי בלתי נגמר. הכל בסדר, בעניין הזה ספציפית, כדי שאנחנו לא נאבד את האמינות של הצופים, כדי שחס ושלום לא תאבד את האמינות של הצופים שלך,
לך תיכנס לוואלה, שזה האינדיקציה הגדולה, תראה כמה קריאות יש לי, תראה כמה תגובות
זה לא אומר על אמינות, אז אני אומר במקרה הזה ספציפי, אני מחזיק לך בן אדם אמין, אני מפרגן לך
עוד פעם,
במקרה הזה ספציפי גם כדי, אתה יודע, אתה גם עושה עוול לכבוד השופט סולברג, ואנחנו בית המשפט דמוקרטיה,
אני לא עושה וכלום,
הרי לפני שנה וחצי שרפו פה את המדינה בגלל שפגעו בשופטים,
אחרי הציניות שלך,
לא, אני לא ציני, אני אומר לך אמיתי לגמרי,
הציניות לגבי ביבי ביבי, אחרי הציניות שלך, אני מותר לי,
זה לא האמת שאני יכול ללכת לחזור עוד 4 שעות לדבר ביבי,
לחשוד,
תגיד, טעיתי במקרה הזה,
לא טעיתי בכלום,
טוב שגרינצייג העמיד אותי על מקומי,
כל הכבוד,
וואלה לוינסון גם העמיד אותי על מקומי, קורא, טועים, בסדר,
תזכיר לי בפעם הבאה שהוא משתלח בך,
אתה עוד פעם,
להכיר לך את זה,
שישתלח אלף פעם, כל המחנה הזה יכול להשתלח, אני משתדל להיות ענייני ועובדתי, ענייני ועובדתי,
נפלת,
קורא, אפשר להמשיך,
אז אני מסכם, ביתר סט אני אומר הבוקר, תקפידו, אלף עיניים על ועדת הבחירות, אלף עיניים על כל מיני יוזמות חקיקה כעת שנועדו לשנות את כללי המשחק, אלף עיניים על ניסיונות כאלה ואחרים לעוות, לזהם את תוצאות הבחירות, חייבים לעשות את זה, כי הבחירות האלה הם באמת, סליחה על הקלישה, הכי גורליות למדינת ישראל, הכי גורליות ever, ולכן כל שינוי וכל ניסיון שינוי וכל צל צילו של שינוי מחייב את כל הזרקורים על זה, זו דעתי, וכל מי שצריך לעשות את זה חייב לעשות
כדי
זה.
כדי לסגור את הנושא
אומר,
הזה.
טוב,
כדי,
עזוב, דיברנו על זה, לא, אני רוצה לדבר
אני
עוד גבוה.
כדי לסגור את הנושא.
אני רוצה לדבר על...
אין בעיה, אבל אתה דיברת, לא הפרעתי, תן לסגור את הנושא הזה, טוב, בבקשה, ברשותך.
אתה הילד את הסיפור הזה, נו, תן לדבר על הנושאים החשובים.
דיברנו, דו שיח וכאלה.
נו.
יש לך עוד הרבה זמן, אל תדאג. כדי לסגור את הנושא הזה, צריך לומר למאזינים שלנו, בפירוש, כל מה שאתם שומעים, בעניין דחיית הבחירות, זהו קמפיין מתועב, אנטי-דמוקרטי, משחיר, באמת, אחד מהבזויים ביותר שאפשר לעשות, אני כבר לא מדבר, אחר כך נדבר על כל האנשים שמפצים אותו, זה אנשים שעושים...
אני רק רוצה להלך השדות.
רגע, 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 דיברת 3 דקות, לא הפרעתי. התחלתי רגע ל... לא, ברק, אתה רוצה לנהל את זה ככה? אני לא רוצה להפריע, ואתה לא רוצה להפריע. בוא נעשה פינג פה, כמו שאמרתי לך, לא לנאומים של רבע שעה, בוא נעשה 3 דקות, 3 דקות. לא, 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 רגע.
אבל אתה הולך על נושא.
אתה מפריע לי באמצע, אני מתחיל, אני אומר משפט, אתה מפריע לי באמצע, אני רוצה להמשיך, אתה עוצר. לא, חכה, אני רוצה להגיד למאזינים משהו חשוב. מאזינינו, תקשיבו. אין דבר כזה ביטול הבחירות, אין אף אחד בקואליציה או בממשלה שדן בביטול הבחירות. זה שקר, זה כזב, זה קמפיין פוליטי עלוב של האופוזיציה, מי שקונה אותו באמת, סליחה, מרמת האינטליגנציה שלו נמוכה עד אפסית, אין חיה כזאת. אל תקנו את מה שאומרים לכם, גם כל אחד, עושים עליכם סיבוב פוליטי, ספין דלוח ועלוב, אין דבר כזה.
טוב.
עכשיו תהיה איתם.
אז עכשיו אני רוצה להכיר לך, כותב לי עכשיו, במקרה,
כבוד השופט.
לא, חבר הכנסת ולדימיר
בליאק.
בליאק, איש רציני, רואה חשבון, חבר, נכון, מצוין.
בחור מצוין.
בחור מצוין, חבר הכנסת מיש עתיד, סגן יושב ראש הוועדה, ועדת הבחירות מטעם יש עתיד, הוא אומר, תקשיב, תגיד ללוינסון, שהייתה גם הצעת חוק של סטרוק, להרחיב את בסיס ההצבעה במעטופות הכפולות במגזר שלה, אני בלמתי זאת בנשיאות ועדת הבחירות, לעת עתה, ויש עוד דברים נוספים. אז בוא, תעשה לי טובה, יש עובדות, העובדות אומרות שיש כל הזמן ניסיון לעוות ולזהם, וכל מה שאני אומר, שימו לב שהדברים האלה לא יקרו.
העובדות אומרות,
לא, עזוב,
שהרחקת אורלי עדס, כביכול, פיקציה מוחלטת, כן? היא אירוע של המבקר המדינה, היא אירוע של השופט סולברג, והיא אירוע שהוא בכלל אחרי הבחירות. ולכן, כל מה שאתם שומעים סביב הדבר הזה,
אוקיי, ועדיין, אתה יודע מה, אני מתחייב, אני מתחייב ואני רושם לעצמי, שמעכשיו עד הבחירות שיבואו אלינו בעזרת השם, בקרוב, אני מכל ניסיון, כל חקיקה, כמו שעכשיו ולדימיר בליאק כתב לי, ויש עוד כאלה לפני, יש הצעת חוק של למשל בוארון, למנוע מבנט להתמודד, כן, בוארון פתאום עלה הצעת חוק, למנוע מנפתלי בנט
אני אומר,
להתמודד,
בוא נעשה התערבות.
יש לו חובות או לא חובות, לא יודע מה, ואני אעלה כל ניסיון של חקים בקואליציה להוות ולזהם את הבחירות ולעשות משהו שהוא יגרום לא לשקף את דעתם של אזרחי ישראל, מעכשיו ועד לזה. עכשיו
אני אומר בוא נעשה התערבות לסיום האירוע הזה, למרות שכבר הפסדת באחת ולא החזרת לי בשום צורה שהיא. הפסדת אז בהתערבות, אתה חייב לי, הנה, שקט גם זוכרת שיש התערבות, נכון?
היא עושה ככה עם הידיים.
לא, אין תסתכל, היא אומרת כן.
די, 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 די.
למרות שאנחנו עושים התערבות ואתה לא תחזיר, אני מוכן להתערב איתך לא על ארוחה אחת, אני מוכן להתערב איתך על 20 ארוחות לשנה וחצי הקרובות, בסדר? שהבחירות לא יבוטלו, כל
מי אמר את זה? אני אומר צריך, כל מה יותר אני לזה. אני גם מאמין ומקווה שהבחירות יתקדמו, לא יודע מתי, עוד כמה חודשים, ב-26, אני רק אומר, רבותיי, תהיו ערניים. עכשיו בוא נדבר על הפגישה החשובה באמת, מחר אמורה להתקיים, פגישה באמת, אני לא יודע, לא אוהב להשתמש במילה גורלית, כי כבר היינו בפגישה הגורלית, אתה יודע, הייתה פגישה, אני זוכר, של נתניהו עם אותו נשיא, נשיא טראמפ, ולפני זה הוא ביקר בניר עוז, והגיעו לשם משפחות חטופים, כולל עיניו צנגאוקר, ובאמת התחושה הזו הייתה ערב נסיעתו של נתניהו לפגישה עם הנשיא טראמפ, שהנה אותו, וכמובן גם אז הנשיא טראמפ פיזר אופטימיות מדהימה, שהנה אוטוטו יש עסקה, ואוטוטו החטופים הולכים, הוא כבר מדבר על זה חודשים, שזה ממש עניין של ימין, כנסו לגוגל, תכתבו הנשיא טראמפ, אנחנו אוטוטו בעסקת חטופים, תראו שזה כבר חודשים. אבל מחר יש בכל זאת פגישה, שהיא נראית סופר רצינית, עם 21 נקודות, עם באמת תחושה שאם הפעם, לא, אני, אתה יודע מה, יש כאן את האינסרט של עיניו צנגאוקר, מה שהיא אמרה, היא אמרה אתמול שבאמת אם הפעם לא תהיה עסקה ואם לא יסכם אני אתן לה להגיד מה שהיא אמרה אתמול, זאת אומרת נשמיע את הדברים שלה, אבל זה יהיה באמת קטסטרופה, כי א' לחטופים אין זמן, אין זמן לעוד התנאה של עוד ניסיון, אין זמן, הם הולכים ונמקים, הולכים ומתים, הנשיא טראמפ חוזר על זה בצורה מאוד מאוד מדהיגה שיש פחות מ-20 חיים, אז לגבי הזמן, אין לנו זמן. ודבר שני, אני אומר דבר נוסף, הלוואי שזה ימנע כניסה של צהל לתוככי העיר עזה, גם אם יש 200,000 ו-800,000 ועזו, 200,000, עם אלפים שמחכים בפנים, עם בתים ממולכדים, עם מלכודות מוות לחיילים שלנו, שלא ייכנסו, שנגמור את זה בהסכם של סיום מלחמה, הוצאת צהל, עם כל ה-21 נקודות, גירוש של כל הנבלות מהחמאס, פירוק נשק, לא יודע מה, הגיע הזמן לסיים את זה. אני מאוד מקווה, כי זה בסוף בידיים של טראמפ, זה יש איש אחד שיכול לגרום לזה לקרות, עד היום הוא לא עשה את זה, לא הטיל את כל המשקל שלו, את כל האסרטיביות שלו, אני מדבר על טראמפ, את כל מה שהוא יכול, כי אם הוא ירצה באמת שזה ייגמר, אז זה ייגמר, וזו פגישה מאוד מאוד חשובה, אני יכול להניח שבשבוע הקרוב, לא יודע אם זה יד יום כיפור, אבל בטח אחרי יום כיפור, אנחנו כבר נדע לאן זה הולך, האם לעסקה, סיום מלחמה, 21, לא 21 נקודות, חלק מהנקודות, אבל שזה באמת כבר יביא לסיום המלחמה, ואנחנו כבר שומעים את השותפים הקואליציונים של נתניהו, אתמול מהר, ממש ביציאת השבת, שר בן גביר, לצייץ, אדוני ראש הממשלה, אין לך סמכות שלא להמשיך במלחמה, בואו נראה, יהיו לזה המון המון משמעויות, אני מזכיר שב-27 לחודש כמעט עוד פחות משלושה שבועות, בסדר גודל שלושה שבועות, ממש אחרי החגים, מושב החורף נפתח, אבל בוא נשמע את עיניו צנגאוקר, מה אמרה אתמול בהפגנה, בעקבות נסיעתו של נתניהו לוושינגטון.
אם אתה חוזר בלי הסכם, מחכה לך פה גיהנום, שאתה לא יכול אפילו לתאר. ההפגנות והשבתות של השבועות האחרונים, יראו לך כמו משחק ילדים, לעומת מה שאני מכינה לך. אם תחבל שוב בהסכם, נרדוף אותך עד סוף הדורות. לא תהיה לך שנייה של שקט. לא לך ולא לכל הסובבים אותך.
אגב, זה דברים בוטים. אתה יודע, אתמול ראיתי, לא אתמול, לפני יומיים שלושה, ראיתי איזה פרסום שפרסמו נגד, שמה, זוועות, מה שאנשים האלה חוטפים. את אישה שכל אחד באמת, אתה יודע, היא אומרת כאן דברים בוטים, אבל מה כבר נותר לה להגיד? זאת אומרת, זו אישה שרצה לניר עוז, ליטפה את נתניהו, ליטפה את שרה נתניהו, כיוותה בכל ליבה שהנה הסיוט עומד להסתיים, שנתיים ימים של גיהנום, ואז זה שוב התנפץ לה בפנים, כמו שהתנפץ הפעמים קודמות, אבל אין לה כבר מה להגיד, וכבר באמת השתמשה בכל שפה אפשרית, בכל הפגנה אפשרית, בכל זה. אני ראיתי אתמול איזה השתלחויות ברשת, איזה כללות, איזה דברים, אתה יודע שזה... אנחנו okay. מדינה אחרת, בוא, שלא אף אחד לא ישלה את עצמו, אנחנו מדינה אחרת מהמלחמה הזאת. המלחמה okay. הזאת הפכה אותנו לאנשים אחרים, חלק מאיתנו, לאנשים בלי אמפתיה, לאנשים בלי סולידריות, לאנשים בלי אכפתיות, אנשים שמנוכרים לחטופים, לסבל, להכל. אנחנו מדינה אחרת אחרי השנתיים האלה.
אני לא חושב שבגלל כמה טוקבקיסטים,
זה לא כמה, זה הרבה יותר.
כמה זמן דיברת עכשיו בחיית? כמה זמן דיברת? משפט, נתתי, כבר התפרצת. חכה. אני אמשיך בדרכי שלא לדבר על עיניו צנגאוקר, רק לתת לה חיבוק והבנה. אף אחד לא היה רוצה להיות במצבה, אני לא בטוח שאף אחד היה נוהג אחרת. יש כאלה שכל משפחה, לא תצא מני מילה רעה לעינב צנגאוקר, אני מחבב אותה מאוד באופן אישי, אני מבין את הסיטואציה. אני לא אוהב את הצד מסוים שהשתמש בה לצרכים פוליטיים, אני לא אוהב את מה שרוכבים עליה.
עד כדי כך אתה מזלזל בה?
אם לא היית בטלפון, היית שומע בדיוק הפוך למה שאמרתי, אבל אתה לא יכול...
אישה סופר אינטליגנטית.
סרי, בחייך. אתה יודע, אתה מדבר ארוכות, אני מכבד אותך, אני מתחיל לדבר, אתה הולך לטלפון, לא שומע מה אני אומר, ואז אתה קופץ על איזה רבע משפט. נו, זה לא שיטה, באמת. כמו שאמרתי, לא אצא מפי מילה אחת רעה לעינב צנגאוקר, אני מחבב אותה מאוד באופן אישי, אני מבין אותה ואת כאבה עד הסוף. אני לא אוהב את העובדה שכל האלה שפעם היו נגד קורונה ועכשיו הם נגד הממשלה, הם תמיד היו נגד הממשלה, ופעם זה קורונה ופעם זה גז ופעם זה רפורמה ופעם זה עילת הסבירות ופעם כל הזה, תמיד סוף המדינה, עכשיו רוכבים עליה. דרך אגב, היא יודעת, היא כל כך אינטליגנטית, היא מבינה, היא מבינה בדיוק מי בעיתה בלב שלם, ומי גם משתמש בה קצת בעניין הזה. זה לא צריך לשנות לה, זה לא משנה לה, אני יודע שזה לא משנה לה, וזה בסדר גמור. בעיניי, מי שעושה עליה את הסיבוב, או מי שמשתמש בה, או כמו שמשתמשים בה, חטופים, ואז הם מתבלבלים, רגע, זה בכלל סרבו, רגע, זה בכלל נגד מלחמה, רגע, זה בכלל זה, כל הדברים האלה, אתה יודע, הבלוף הזה נחשף, כל הזמן הבלוף הזה נחשף, זה כמו שמציגים תמיד בערוצים, כאילו מישהו, ואז לא אומרים מה זה, שבוע שעבר הייתה מישהי, אימא לשלושה לוחמים, שהיא יוצאת נגד המלחמה. מה מסתבר? שבכלל, כבר לפני שנתיים עם חוגים מאוד מאוד של שמאל, קרה להפסיק את המלחמה עוד מזמן, עוד לפני שעשינו את כל הצעדים המשמעותיים, כי זה האג'נדה שלה, אבל היא מלבישו עכשיו, שהיא אימא לשלושה לוחמים. בסדר, אני מכיר אורית סטרוק, היא בכל המשפחה של הלוחמים, אצל סמוטריץ' יש לוחמים, אצל בן גביר של לוחמים, הלוחמים הם לא רק של צד אחד, לא לשחק בדברים האלה. כן, צריך לומר שאני אני רק חושב שכל הפומפוזית הזאת, אנחנו מדינה אחרת, אנחנו לא מדינה אחרת, אתמול הייתי בכותל, 1:30 בלילה, אני רואה מדינה שלמה, כל המדינה, כולם, כיפות לבנות, שחורות, דתיות, בלי כיפה, עם כיפה, כולם ביחד, עומדים, מתפללים, שרים, אני לא יודע על איזה מדינה, אתה מצטובב בה, אני לא יודע, אני מסתובב במדינה אחרת שבה כנראה הדברים נראים קצת אחרת, וזה בסדר גמור. אני רק לא אוהב את השימוש הציני, לא בא ולא במלחמה, ואני גם לא מאמין למילה אחת שנאמרת באולפנים האלה נגד הדברים האלה. זה כמו, לא ייכנסו לרפיח, נכנסו לרפיח, לא ייכנסו לחאן יונס, נכנסו לחאן יונס.
דחפו את נתניהו לרפיח. בוא, לא נשאל את המציאות. נתניהו פחד להיכנס לרפיח. לך תשאל את אייזק עוד מי דחף את נתניהו.
עכשיו היה קמפיין, עכשיו כל הקמפיין הזה של עד לפני שבועיים היה קמפיין. לא, מה, איך אפשר להזיז אוכלוסייה של מיליון אנשים? לא יעשו את זה, אי אפשר לעשות את זה, אי אפשר, 800 אלף איש כבר אנשים בחוץ, אי אפשר לשמוע יותר את החרטוטים האלה, ולכן יש עכשיו רק אירוע אחד, וזה הפגישה, שבזה אני מסכים איתך, היא פגישה מאוד 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 דרמטית. דרך אגב, אני אגלה לך סוד, שאני יודע אותו, מה שנקרא, מידיעה, ממקור ראשון, הקווים של נתניהו לסיום המלחמה לא שונים בהרבה, או לא שונים בכלל, מהקווים של בן גביר וסמוטריץ'. אני אגלה לך עוד סקופ מדהים, מיד נצא לפרסומות, עוד סקופ מדהים, הימנים, או הממשלה הזאת, לא תמיד רוצה מלחמה עד הסוף. מתישהו בסוף, האירוע הזה צריך להיגמר. אחרי שהרצועה תפורז, אחרי שהחמאס יחוזל, אחרי שהחטופים יחזרו לפה, ימני לא רוצה להילחם. גם אני לא תאמין, ימני רוצה שלום, רוצה שהחיילים שלנו יעופים שם ולא יהיה בסכנה, ביניהם גם בני משפט. לא רוצים את הדבר הזה, לא רוצים. אבל צריך לנצח. העניין הוא שאנחנו בוחנים את זה בעיניים מאוד 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 בהירות, והצד השני בוחן את זה בעיניים של בי 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 שיקולים פוליטיים. זהו, וזה האמת כבר קצת משעמם.
אז תשתעמם שוב, אני אגיד שוב, לפני שאני רוצה לפרסומות, המלחמה הזאת נגועה בשיקולים פוליטיים, אישיים, פוליטיים, פרסומות. בוקר טוב לרונן אוהל, אחיו של אלון אוהל, החטוף בשבי חמאס.
שלום.
ולפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להשמיע קטע מהדברים שאמרת אתמול בנאום שנסעת בכיכר החטופים. בוא נשמע.
אני פונה לראש הממשלה בשם המשפחה שלי, בשם ההורים שלי, בשם כל משפחות החטופים. אל תחזור מארצות הברית בלי ארבעה מילים. החזרתי את אלון הביתה, החזרתי את כולם הביתה. לא מכתבים, לא הצהרות, לא דחיות. יש הזדמנות עכשיו, יש רגע שבו אתה יכול לבחור להיות מנהיג.
וראש הממשלה כאמור נוסע מחר לוושינגטון, באמת מה הציפייה? בוא תפרט.
אנחנו נמצאים במצב הזה כל כך הרבה זמן, וברכבת הרים וטלטלה הזו שכל פעם משהו מגיע, ואולי הזדמנות, אולי משהו שמתקדם, ואנחנו כבר לא יודעים מה לעשות. כל דבר שקורה אנחנו מנסים להתעלות בו ולקחת ממנו תקווה, והנה קורה פה משהו עובדתי, משהו פרקטי, אנחנו יודעים שראש הממשלה נוסע, וזה לא סתם. הדבר הזה, העסקה תתחיל ממשהו כזה. תגיע מאיזושהי פגישה לציפייה שלנו שזה יקרה עכשיו. שהוא ינצל את הדבר הזה, ינצל את ההזדמנות, את הנסיעה, להחזיר את אח שלי ואת כולם הביתה.
תגיד לי, אתה ראית כמו כולנו כמובן את הסרטון שהתארתם לפרסם, צריך להגיד, של אחיך. תתאר לי מה כאח, כמי שמכיר אותו אולי הכי טוב, איך הוא נראה לך בסרטון? העין בכלל?
קודם כל, רואים אותו הרבה יותר הזה. הרבה יותר חיוור וכחוש. ורואים גם שהעין אחת לא מפוקסת. שאני אמין לא... הוא כאילו לא משתמש בה.
אחד החטופים שישב איתו סיפר שהוא לא רואה בעין הרחון, זה היה קיט לדעתי, קיט סיגל. מישהו ישב איתו שם ב...
לא, שרבי,
שרבי, נכון.
אלי שרבי היה איתו במה...
נכון. מה, הוא סיפר שהוא לא רואה בעין הזאת?
כן, הם סיפרו שאז שהם היו איתו, אז כמו שאנחנו גם רואים בסרטון, זה משהו שפיזית אם לא מתקרבים ורואים את ה... קרא לזה כמו סדק בעין עצמה, אז קשה להבין מה המצב שלו. והם מספרים שהם עושים לו עם הידיים, והוא אומר, אני כאילו, אני לא רואה.
תגיד לי, אלי שרבי, כשעזב את המנהרה, כששוחרר, סיפר שהוא נשאר לבד, סיפר פירט על הפרידה, קורת הלב. אתם יודעים אם הוא לבד, אם הוא עם מישהו, מה מצבו מבחינת האנשים שנמצאים איתו?
אנחנו יודעים שהוא נפגש עם גיא, מה שראינו בסרטון.
כן, זה ראינו, כן.
אבל אנחנו לא יודעים אם הם חזרו להיות ביחד, אם הם היו ביחד לפני, ומה המצב שלהם. פשוט לא יודעים.
כן. אתה יודע, אני אומר לך, אתה יודע, אני לא יודע עד כמה אתה סופק את באמת סולידריות מהמון המון המון אנשים. אתה יודע, יש באח שלך משהו שהוא שובה לב, נכנס לכל כך הרבה לבבות של אנשים, הרקע שלו, אהבת המוזיקה, כל הדברים האלה. כמה אתם באמת מרגישים את זה?
מאוד. באמת, מאוד. כל העם, את החוזק, ושהם איתנו, וזה באמת, זה קטע מטורף, כל מה שאתה אומר, זה באמת אלון. איכשהו מחבר אנשים, איכשהו מתחבר לאנשים, ואפילו משם, הוא מצליח רק עם הפנים שלו, לשדר את זה את מי שהוא, וזה מדהים, לראות את האנשים מתחברים אליו.
תגיד, רונן, אתה מכיר אותו, מכיר אותו הכי טוב מכולנו כמובן, מנטלית, כמה הוא חזק?
הוא בחור נורא, קרא לזה יציב נפשית, ויש לו סנטר משלו, שהוא לא זז ימין או שמאלה. אנחנו באמת מאמינים שהוא חזק, אנחנו גם, זה עוד משהו גם שאנחנו מצליחים טיפה לדלות מהסרטון, הוא חזק, הוא שורד, הוא חי שם, זה אומר הכל. פשוט אומר הכל שאת המשימה שלו הוא עושה, ואנחנו צריכים לעשות את המשימה שלנו, שזה להחזיר אותו.
תגיד לי, אמרת אתמול בנאום שאתה מבקש סליחה מהאלונה. אמרת שאולי אתה לא עושה מספיק כדי שפסק הסבל הזה. למה בעצם? אתם הרי עושים באמת, באמת, אני מנסה לחשוב מה עוד ניתן לעשות מעבר למה שאתם עושים. לא, לא, באמת שלא עולה לי שום דבר. למה מצאת צורך לבקש סליחה?
כי זה מה שאני חושב גם שהרבה מהמשפחות נמצאות במצב הזה, שהדבר הכי נכון ואתה לגמרי צודק, שאני תמיד נמצא במקום של לא להשאין את עצמי בטח, ושאני עושה הכל, וכל מה שאני יכול, ביכולת שלי, ובסוף שהדברים לא קורים, ושההנהגה לא מקדמת משהו, ו... אז כל פעם אתה מנסה לחבר את השליטה אליך, מה אני יכול לעשות, איפה אני שולט. ותמיד יש את הספק הזה של, כמו שאתה אומר, מה עוד אפשר לעשות, מה עוד לא חשבתי שאפשר לעשות ואני צריך לעשות יותר חזק. וזה קשה, עוד פעם, רק כשהוא יחזור, יוכל באמת להיות במקום הזה. גם העם שלנו, איזה קשה זה לחיות ככה, ובמקום של האם אני עושה מספיק, לא עושה מספיק, שזה אפילו זה לא אחריותי, זה אחריות אנשים אחרים להחזיר אותו. כן. אני יודע, אני נמצא במקום הזה.
אתה יודע, אני אומר לך, אני מוקף באופן אישי אנשים שלא מפסיקים לחשוב על אחיך, באמת, ברמה של מבוקר עד לילה, מה הוא עושה ומה הוא חושב ואיך הוא אוכל ואם הוא כל הדברים האלה. אבל דיברת על מנהיגים, כמה מנהיגים בקשר איתכם?
ההנהגה, קשר מינימלי, גם סיפרנו שראש הממשלה דיבר איתנו אחרי הסרטון, שיחה מאוד רגישה.
יכול לשתף אותנו קצת? מה הוא אמר לכם בשיחה הזאת?
מספר על העשייה ועל התמיכה ועל ה... ומחזק אותנו.
תגיד, זו שיחה ארוכה עם ראש ממשלה?
לא מאוד קצרה.
לא מאוד קצרה. אז מספיקים לדבר בה. ואתם אומרים לו, מן הסתם, תחזיר אותו, תסיים את המלחמה ותחזיר אותו. מה הוא אומר לכם?
אז הוא מספר על... על ה... לא בכך על התוכניות שלו. זה משהו שאין שקיפות במקום הזה. אבל ההבנה שלו וה... אמפתיה כלפינו, ושהוא ידאג לזה.
אבל אין פרטים חדשים, אין דבר שאתה למד משיחה כזאת, שאתה אומר, שמע, וואלה, התעודדתי, או קיבלתי פרט שככה נותן לי בסיס להאמין שאוטוטו יהיה בסדר, או שאתה יודע, דברים שאתה שומע באופן כללי, אנחנו נעשה הכל, ואנחנו ליבנו עם החטופים, דברים מהסוג הזה. יש פרטים נוספים או אין פרטים נוספים בשיחה כזו?
לא באמת, זה הדברים האלה, עוד פעם, אנחנו, שאמרתי, כן היה לנו שיחה וזה, אבל קשר עם ההנהגה בסוף, לא רק איתנו עם כל העם, זה אין שקיפות במקום הזה. מה המטרות, מה עושים, מה הולך להיות, מה העתיד, אין שקיפות במקום הזה. שזה חבל, וזה מאוד קשה במקום הזה. תארים זה ככה כל השנתיים האלה, איזשהו נתק במקום הזה.
כן, אבל בכל זאת קורה כאן משהו בשבועות האחרונים, בימים האחרונים.
לגמרי.
לא, הכניסה המסיבית של צהל לתוך העיר עזה, כמה זה מדאיג אתכם?
מאוד. בסוף עובדתית, לא משנה מה יודעים, מה לא יודעים, איך עושים, זה מעלה את הסיכון משמעותית בפגיעה באלון ובחטופים. אין דרך לסובב את זה. אנחנו רק מקווים שהצעד הזה, זה צעד שמטרתו בסוף באמת להחזיר את אלון, שנדע להשתמש בו בטיימינג הנכון.
אתה יודע, הצבא דיבר עם כמה משפחות החטופים ערב הכניסה, ואמר להם שזה באופן, הייתה גם הקלטה של קצין שאמר את זה עם משפחת אנגס נדמה לי, שזה באופן טבעי יכול לעלות הסיכון לפגיעה בהם. דיברו איתכם מהצבא לקראת הכניסה? פירטו בפניכם מה עושים, איך עושים, איך נכנסים?
כן, גם הציגו בפנינו אמצעים של זהירות, ו... כמובן על החשיבות של החטופים והמשמעות, ובאמת אני יודע אישית שכל חייל בה.
אמצעים של זהירות, זאת אומרת איך הצבא פועל שם ונזהר שהוא לא ייפגע?
כן, דברים כאלה.
וזה שכנע אתכם? אני לא יודע, מותר להגיד מה זה שלא יפגעו הצנזור? לא, עזוב, בואו לא נדרוך על זה, אבל זה שכנע אתכם? זה הרגיע אתכם?
עוד פעם, זה יותר טוב משום דבר ומזה שלא אכפת לנו מהחטופים, אבל אין מה לעשות, דברים קורים ויש דברים שהם לא יהיו בשליטתנו ולא בידיעה שלנו. אין מה לעשות, זה לא יהיה חס וחיי, אם יקרה משהו, זה לא יהיה מספיק.
ברור,
וזה
ישבור
אותנו ואת העם.
רונן, דיברנו פה מקודם בני לבני נצרי, הוא מרגיש שיש... חצי עם שלא, שאנחנו
לא, לא, בשתי לא, מדינות. לא, 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 לא חצי עם, אני אומר שיש... בקרב ציבורים, ציבורים לא קטנים, לא חצי עם, רחוק מאוד, הרבה הרבה פחות מחצי
כמה?
עם, אבל יש כאן להערכתי משהו כמו 20% שגם משתקפים בסקרים, שלא חושבים שעסקת חטופים זה הדבר הכי חשוב, חלק מאותם 20% גם אין להם טיפת אמפתיה, ואני אומר שזה דברים, דברים שלא לא חווינו בעבר בעסקאות חטופים, ממלחמת יום כיפור.
אתה מרגיש את זה, רונן?
את האמת, שאני באמת מרגיש את הרוב, את רוב העם. רוב העם איתנו ורוב העם מבין.
לא, זה בטוח.
לא, זה הרוב המוחלט, סרט, זה בדיוק מה שאמרת, אתה יודע, גם אתמול ב...
מספיק שאתה רואה השתלחויות בעיניו סנגאוקר.
כל בית כנסת, עזוב, אבל אתה מתייחס לארבע טוקבקיסטים.
לא, זה לא ארבע טוקבקיסטים, ממש לא.
כל זה, אחינו כל בית ישראל,
אז אני בדיוק בזה כופר, אני חושב...
ארבעים באינטרנט.
אז אני לא, אני כופר בזה, אני חושב שזה לא מקיף מקצה לקצה.
עזוב, נו,
שוליים של השוליים. אפילו זה שאנשים... גם שרים בממשלה, גם שרים בממשלה, שאומרים לך, כמו גברת סטרוק ואחרים, שאומרים לך זה לא בראש סדר עדיפויות, צריך להשאיר את זה בסוף, גם זה מלמד על אמפתיה.
טוב, אני לא רוצה להכניס את
זה. אתה יודע מה, אפילו לא אמפתיה.
אבל אתה מערבב בין הדברים, אמרת בין זה של צינגאוקר, לבין זה של עמדה אחרת.
תגיד לי, רונן, אני רוצה לשאול אותך, אני רוצה לשאול אותך שאלה אישית, איך חיים, איך החיים, איך אתה חי?
זה חיים ש... שכל יום אתה קם בבוקר ואתה צריך לבחור, אפילו כל שעה, לבחור לעשות, לבחור לקדם, לבחור לעמוד, לעמוד בשביל אלון, בשביל להוציא אותו, לעמוד בשבילי כדי להיות חזק בתקופה הזו, כדי שיהיה לו אח לקבל כשהוא יחזור, וכל פעם לחשוב מחדש מה עוד לעשות ואיך עוד לחזק את המשפחה ואת עצמי. ואת הסביבה שלי, ולחיות באי ודאות, ללמוד לחיות, לחיות את הרגע, את הדקה, אתה לא יודע מה יהיה מחר.
אתה יודע, אתה בחור צעיר, באמת, איך שואבים, איך מגייסים כוחות נפש כדי, כמו שאתה אומר, לקום כל בוקר לעשות דברים, לתמוך במשפחה. מי עוזר לך?
זה באמת להיות בסביבה שאתה אוהב להיות בה, ואוהבת אותך, אם זה אנשים והמשפחה שמחזקת וכל אחד מרים אחד את השני, ואם זה עשייה עם חברים, או מוזיקה, כל דבר כזה או אחר שנותן לך את השליטה הזו, של אני שולט במה שאני עושה, אני שולט ברגשות שלי, בתגובות שלי, והבנה ששם אני נמצא, איפה שאני שולט, שזה בהשפעה עליי, וההשפעה על הסביבה שלי, כן. וההשפעה על אלון, אבל השליטה, היא לא על אלון.
דע לך רונן, שאתמול בערב הייתי בכותל המערבי והגיעו בערב התצפיתניות ששוחררו. וזה היה קודם כל מחזה ממש לראות אותם ככה מול הכותל ולראות את המשפחות שלהם. ורונן, תדע לך שהם נראות בסדר. הם נראות בסדר. אני, נראה לי אני וברק וכולם מאחלים לך שאנחנו נראה את אלון שם עם המשפחה שלו. מפלל, וגם אחרי שנתיים שהוא יהיה בסדר, שהוא יראה בסדר נפשית, מנטלית, בריאותית, שנראה אותו פה כמה שיותר מהר.
ובאמת אני מצטרף לזה, ואני באמת באמת מקווה שהפעם אחרי כל כך הרבה עוגמות נפש שנגרמו לכם, שמחר תצא מוושינגטון באמת את ההחלטה הצרה שהנה השחרור החטופים המיוחל אוטוטו יתבצע, ותראו מהר 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 את אלון איתכם במשפחה.
אמן.
תודה רונן.
תודה רבה רבה. פרסומות.
תודה, מאז השיחה שלנו לבחירות אני מופצץ, אין לי פשוט מילה, מופצץ בהודעות וגזרי כל מיני מקלי תקשורת על ניסיונו של חברי הקואליציה.
אם אתה מופצץ לדחות. בהודעות של
לא, אבל יש כאן כותרת מאתר שלך, מאתר וואלה. בקואליציה, זה ידיעה שהתפרסמה ב-20 למרץ 2023, ממש חודשיים לאחר כינון הממשלה, בקואליציה רוצים לדחות את הבחירות, 2027, בניגוד לעמדת היועץ המשפטי, אז זה אפרופו הניסיונות לדחות.
אז אני אומר לך, בוא נתערב על זה. אני חושב שזה יוגע, אני אגיד לך יותר מזה. והנה עוד סקופ, וגם עליו תבחן אותי. הבחירות לא יוכו, הבחירות יוקדמו.
אוקיי, אז אני אומר
עכשיו בוא, גם על זה אני מוכן.
אז אני אומר עוד פעם.
וגם אתה יודע, זה בכל הערכות של הפרשנים הפוליטיים.
בסיכוי גבוה, הבחירות יוקדמו. בסיכוי גבוה, הבחירות יוקדמו. אבל אני העיר. כל ניסיון עם סופר פרוג'קטור.
סרי והיפוכו על מלא 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 מפורש.
אני אומר לך, שרי חושב תמיד.
20 דקות בהתחלה, דיברת על שולחים לדחות הבחירות ולבטל אותם.
אתה לא מבין מה?
עכשיו אמרת שאתה יודע פוליטית שולחים להקדים אותם.
אז על כוחו. לא, לא, בוא.
דינק.
אתה פשוט או לא מקשיב, או אין לי מילים, לא רוצה להפיץ איתך סופרלטיבים לגבי הבנה. אז אני אומר לך עוד פעם, הסיכוי שהבחירות יידחו
כמה אחוז זה?
אבל גם על רבע אחוז אני אעשה
לך. אז למה אתה מפמפה את הסכין המתואב הזה?
למה? ככה, כי יש כאן כניס או לא.
זה הכל, כן ביקורת על ביבי. אז
אני אומר עוד פעם,
אבל מצד שני אתה מאוד יקדימו. יקדימו את הבחירות האלה, ברור לך.
אז אני אומר לך עוד פעם.
ברור שיקדימו אותם בין קצת, בין שלושה חודשים לפחות.
שלל הצעות החוק של כל מיני.
דבילי, ספין עלוב, ספין מפגר, ספין שנועד להשחיר את הימין, ביניהם גם אנשים כמוך.
זה רק נתניהו.
אבל זה בסדר, אז עוד חלק
משחרה. אז אני אומר פעם נוספת, יש בשנים האחרונות,
אתה עושה ברק סביב היפוכו?
טוב,
מפורש.
לך תעשה בפרוטה. אז אני אומר עוד פעם, בשנים האחרונות,
יקחו, בסוף יקדימו. מפורש.
בשנים האחרונות יש ניסיונות של חברי כנסת מהקואליציה למנוע מנפתלי בנט להתמודד, למנוע מכל מיני סיעות ארציות להתמודד.
אם אתה אומר דוחים אותם, מבטלים אותם. איך אתה מעריך שיקדימו
ולכן,
אותם?
ולכן, אשרי חושש תמיד, אמרתי ואני חוזר ואומר, אשרי חושש תמיד, אשרי חושש תמיד, פרוז'קטור ולהעיר בעין, באלף, כל מה שאתם רוצים, כל ניסיון לזהם, את הבחירות, כל ניסיון לפגוע בבחירות, החשש הזה פושה בקרב המון המון אנשים, אני באופן אישי נשאל על זה בלי סוף, אני מאמין שיהיה בסדר, אני גם אומר לאותם אנשים, הם ינסו אבל יהיה בסדר, יש גבול, אנחנו זה עם, באמת אנשים כאן כולנו, נולדנו לתוך דמוקרטיה, אנחנו שונים מהבחינה הזאת מרוסיה ומפולין ומהונגריה, מדינות ואנשים שנולדו לתוך דיקטטורות, לתוך שלטון קומוניסטי, אנחנו עם שנולד לדמוקרטיה, כל ניסיון לזהם את הבחירות, כל ניסיון להוות את התוצאות, כל ניסיון לעשות איזה משהו, יתקל בהתנגדות נמרצת, אבל חשוב, חשוב לדבר על זה, חשוב להרוג כל יוזמה כזאת, חשוב להעיר כל ניסיון לעשות איזה משהו, זה ואשרי, כמו שנתניהו, מי כמו יודע, אשרי חושש וחושש תמיד. אנחנו בשבוע,
בשעה הבאה. לא, אבל לא הבנתי, נעדמת, אתה רוצה לעבור לשעה הבאה?
לא,
זהו. אני נתן לך לנאום 2.5 דקות, תן לי 30 שניות. כיף, בסדר, מסכים? מצוין. אני אומר, כולנו שמענו, שמענו מה שאמרת בהתחלה, שמענו מה אמרת בסוף, שמענו את האשרי וזה, ואני אומר, חסרי, תקשיב, הרבה יותר קל לפעמים, ואני בטוח שגם אתה יעצת את זה לבחירים שעבדת איתם, הרבה יותר קל להגיד, סליחה, במקרה הזה, טעיתי.
ממש.
מיהרתי לא. להגיב.
אמין לי שאני ראש
לא
וראשון.
לא נכנסתי לפרטים.
אני ראש וראשון.
סותר את הטענות
לביקורת
שלי.
לביקורת העצמית.
מצד אחד אני אומר
שם בחירות יבוטלו,
ומצד שני אומר שהם יקדימו.
היה מקרה שטעיתי.
מצד אחד ביבי ידחה אותם, וזה בכלל בעיניים של
אומר,
סולברג. מצד אחד יבטלו אותם, אבל זה בכלל ב-2027, אחרי אוקיי. הבחירות.
אז אני מבטיח לכם להמשיך לעקוב.
סליחה.
ולהמשיך לציית.
להיכנס בממשלה
וביבי. כי יש כאן בתוך תוכן של אנשים לעשות לזהם את הבחירות. אני מאמין ומקווה שזה לא ילך להם.
זה היה טעות ואני חוזר בי, זה הכל. לא קרה.
ממש, ממש. לא חוזר בי במילה.
עכשיו, ב-103 FM. ברק סרי ויהודה שלזינגר. 103 FM. 1, 2.
חברנו שעה שנייה, תגיד לי, אבל לפני זה, לפני שאנחנו עוברים לנושא הבא, מה פרסמת בוואלה?
יש דיון עוד מעט בוועדה לביטחון לאומי של צביקה פוגל על האירוע, על חוק עונש מוות למחבלים. זה משהו שתקוע כבר כמעט שנה, רוצים לקדם את הדבר הזה, לשכת ראש הממשלה צלצלה בלילה לבן גביר ואמרה לו, אנחנו מבקשים לך לא לקדם את החוק הזה, יש אירוע שם של חוששים ש... יבולה לחטופים, או במקרה שמקדמים את החוק הזה, אז מצבם של החטופים, החטופים ייפגעו מזה. אומר בן גביר, אפשר לחשוב, יחסית מוצדקת, אז אפשר לחשוב שעד עכשיו מצבם של החטופים מאוד מאוד, מאוד טוב, ורק עכשיו הם הציקו להם, וזה בכלל, החמאס יחזיקו אותם, מחזיקים אותם כחלף מיקוח, ולא יפגעו בהם, וזה המחלוקת בין לשכת ראש הממשלה לבן גביר. יש עכשיו דיון, מה זה זה? אתה יודע, עד שחוק נולד לוקח לו זמן. אז עכשיו, אז זה כבר עבר בתרומית, עכשיו זה בוועדה, זה צריך להגיע לקריאה שנייה שלישית, אבל לשכת ראש הממשלה רוצה לעצור את הדבר הזה.
אני אומר משהו מההיבט הפוליטי, אתם תראו ניסיונות של בן גביר בעיקר, גם סמוטריץ', בעיקר של בן גביר, ניסיונות הולכים וגדלים לבדל את עצמו, לתקוף את נתניהו מימין, לבדל את עצמו מנתניהו.
לקראת הבחירות שלא יהיו.
בסקרים אחרונים, אצל מנו גבע בחדשות 12, בן גביר על 5 מנדטים, סמוטריץ' על 4, זה ממש קרובים קרובים. בן גביר יעשה ניסיונות גדולים, באמת לעקוף ולהגף ולתקוף את נתניהו מימין. בוא נעבור לנאום ביום שישי, שזה מראש, 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 היה החלק הפחות חשוב והפחות משפיע ודרמטי בביקור שנתניהו, כאמור, מחר הפגישה מאוד חשובה שלו עם הנשיא טראמפ, ששם באמת יגזר אמור, אתה יודע, שלא נתאכזב פעם נוספת, כי פעמים קודמות חשבנו שהנה הולכים להכרעה, להחלטה, לפה, לשם, שום דבר לא קרה.
תן לי רק להאמר, לפני שאתה ממשיך, תן לי רק אימור קטן.
נו, שאני תוקף.
משהו בתחושה שלי, לא יודע, הרגשה, נבואה, שלא התחברת על הנאום. משהו פה, לא יודע. מרגיש לי שיש לך ביקורת על הנאום?
לא, 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 לא. תראה, בוא אני אגיד לך, בוא נחלק את זה.
בבקשה.
קודם כל, ואני אומר את זה, מה שאני אומר את זה כבר שנים. מבחינת יכולות ורבליות, אני מתכוון לנתניהו, מבחינת להציג דברים, מבחינת לשווק דברים, מבחינת היכולת שלו באופן תיאטרלי, אני מאלה שאומרים שאם הוא לא היה ראש ממשלה, הוא היה בשלושה שחקנים מובילים היום, אתה יודע מה, לא, ב, לא בעולם ב- בישראל. רגע,
no.
יש לו יכולת מצוינת, מעולה, מדהימה, באמת לנאום, לעמוד, אבל תראה, נתניהו הוא אבי אבות הגישה שנאום פותר הכל. זה לא מהיום, זה כבר המון המון שנים, אני עוד זוכר בשנים שעבדתי בסמוך אליו, אני יודע כמה הוא מקדיש באמת ימים ולילות, לפעמים אפילו שבועות לפני נאומים כאלה, רואה בזה כמעט את חזות הכל, הנאום, הנאום, אני זוכר כותרת בעיתון שלך, עוד לפני שהפך להיות עיתון, באמת עיתון אחלה, שהיה בביטון הידוע, יום הנאום, זה היה, אתה יודע, אני קראתי איזה עוד נאום באום, אני כבר, בקונגרס, כבר לא זוכר. נתניהו ראה בזה במילים, בנאומים, תמיד את הדברים החשובים ביותר, פחות, פחות, תראה, הסברה, אבוי להסברה, אם הוא רואה בהסברה את חזות הכל,
אני אומר, צריך להסברה, אולי לנאום, הוא רק מתעסק במילים.
לא, אני אגיד לך, כי בסוף, אתה יודע, יש גם מהות, עם כל הכבוד להסברה, יש גם מהות. אבל עכשיו נדבר על הנאום ביום שישי. היה נאום, תראה, לאוזניים ישראליות, ובמיוחד לקהל הבוחרים של הנאום מדהים, מצוין, דיבר, פרס,
לא השתכנעת, לא תצביע ביבי פעם הבאה.
אבל אני אומר לך עוד פעם, זה בטוח לא, זה בטוח לא, אבל אני עוד פעם, הרי באת לשם לנאום, עזוב את זה שהגעת, בסדר, הפעם זה היה בגלל ראש השנה וקודשת החג, הגעת כבר לא בדקה ה-90, אחרי שכבר סגרו את המגרש, פוינו את הקהל, האצטדיון נגמר, ואז הגיע ראש הממשלה, באמת, אחרי שכבר כל החגיגה הסתיימה, לא מנהיגים ולא קצה קצה של מנהיגים.
זה מוזר, כי כל הקמפיין היה שכולם יצאו.
לא, לא.
שהיו עשרות מאות מנהיגים שיצאו.
קמפיין, זה לא היה מנהיגים, זה היה סתם עובדים. מה פתאום? נו, באמת,
אתם אמרתם את זה.
אני לא אמרתי כלום, אל תייחס לי דברים שלא אמרתי. אני לא אמרתי כלום.
אז אני לא... רגע, תקצוב את עצמך. תן. עכשיו התחלת 10 ושל דקות, תקצוב את עצמך שלא יהיה תמיד את
החלו. אני לא דיברתי, כל הקשקוש הזה של הצד, עזוב, זה שטות במדגר המשונה, זה גם לא היו מנהיגים. המנהיגים כבר מזמן חזרו הביתה. חזרו, שימו לנאום, הסתובבו, נתקעו בניו יורק, ראינו את ארדואן, ראינו את מקרון, חזרו הביתה. אני אומר לגבי הדבר הזה, בסוף נאום כזה, בסוף פעולה הסברתית כל כך גדולה, צריכה להשפיע. עכשיו, אני שואל ותוהה, מה השפיע הנאום הזה על מצבנו המדיני הקורס? בואו חבר'ה, מעולם לא היינו במצב מדיני כל כך, כל כך, כל כך קשה. עכשיו, אתה יודע, זה נשמע לאנשים ארטילאים, מצב מדיני, מדברים ברדיו, מדברים בטלוויזיה, צונאמים. וזה ישפיע על כל אחד ואחד מאיתנו. תדברו עם דוקטור רון תומר, נשיא התאחדות התעשיינים, שמזהיר מפני סגירת מפעלים, כי הייצוא הולך ונחלש. וזה, הוא מדבר על סגירת מפעלים שיכולה להיות בעיקר ביישובי פריפריה. מפעלים שמחזיקים ערים שלמות. תדברו עם רופאים על זה שמרחיקים אותם ומדירים אותם מכנסים. הם מזהירים מפני נפילה ביכולת של ישראל לשמור על רמה רפואית גבוהה בשבילכם. תדברו עם אנשי הייטק, תדברו עם אנשים שמוחרמים בכל מה שקשור לסחר. תדברו על דברים שבסוף לא, אתה יודע, הוא יצחק כאן אירוויזיון, עזוב אירוויזיון, אוקיי, עזוב כדורגל, שזה גם כן, מכה גדולה לא יודע כדורגל, יש לנו הרבה מאוד אנשים במדינת ישראל, שכדורגל מאוד מאוד חשוב להם, והכניסה שלנו למפעלים אירופאים מאוד מאוד חשובה, וזה דבר שלקח שנים להיכנס, ואנחנו אוטוטו יכולים למצוא את עצמנו, מוחרמים ומצוראים ממפעלי הכדורגל, אבל עזבו, זה דבר שיכול לפגוע, לפגוע לכם בכיס, לפגוע לכם בפרנסה, זה לא איזה מושג ארטילאי, הצונאמי, אז טוב, ביבי ילך לנאום, וילך לטראמפ, וילך זה. זה כמעט עולם שלם נגדנו. יש לנו היום בקושי את הנשיא טראמפ, כולם, ואנחנו, כולם, ובעיקר באירופה, על הראש שלנו, נגדנו. אני כבר לא מדבר על כל דקה שיוצא, על מועלה איזה סרטון, שפה גרשו ישראלים, ופה צרכו, אתה יודע, דיברתי הבוקר עם דני דנון. הוא אומר, תשמע, ניו יורק, באמת, העיר העברית, אני צוחק, העיר היהודית הגדולה. דיברתי איתו באולפן. באולפן, ודני דנון אומר שבעיר עם מספר היהודים, השני בעולם, כן, אחרי ישראל, יהודים מפחדים ללכת, וישראלים מפחדים ללכת עם מגן דוד בחוץ, ועם כיפה בחוץ, ותוקפים יהודים, ניו יורק, כן, שבאמת, איך אומרים, קשה מאוד לא להתעכל שם בישראלים וביהודים, אני כבר לא מדבר על פריז, ועל ברלין, ועל שוודיה, ועל ספרד, ועל צרפת, ועל כל ה... יש... צרה צרועה, והדברים האלה משפיעים. והתהייה שלי, מעבר ליכולות הוורבליות המשובחות של ראש הממשלה, איך הנאום הזה סייע לנו, תושבי מדינת ישראל? איפה הוא שיפר את מצבנו? עזוב, איפה גרם באמת מנהיגים להגיד, וואלה, כשמענו את ביבי, וואו, הנאום עושה שכל. אנחנו מיד מבטלים את ההכרה במדינה פלסטינית. תבינו, מעל 80 מעל 80% ממדינות העולם, מעל 80% ממדינות העולם מכירים מדינה פלסטינית, שנתיים אחרי הטבח הקשה ביותר מאז השואה. האם זה גרם להם להגיד, וואלה, עשה שכל, מבטלים את ההכרה במדינת פלסטינית, וואלה, עשה שכל, מחדשים את המסחר, את הסחר עם ישראל, וואלה, מבטלים את הסנקציות. יפה. האם זה קרה? אם זה יקרה, שיחק אותה. אם זה מתחיל ונגמר בנאום שהחבר'ה בארץ או עדיו מוחאים כפיים, קשקוש.
אני מציע לכל המלעיזים להקשיב טוב טוב לברק סרי, בסדר? אכלתם את הרס ביום שישי, כל הפושים, כל הטוויטר, כל איזה צייצן, לא פרח צייצנות כמוך, אלא צייצנים באמת, זה, איך כולם, נאום, נתניהו נואם מול זה, תראו אוי ובוי איך הוא יוצאים, איך זה, איך כולם יוצאים, עכשיו בא ברק סרי ואומר, רגע, אני בכלל לא נבל מזה שכולם יצאו מהאולם, זה חרטה, שמו שם כמה עובדים, אז כל הלוקצ'ים וכל האנשים שכעסו, תקשיבו לברק סרי, הוא אומר לכם, עבדו עליכם, אתם מדהדתם פייק ושטויות וחרטה ובלבולי מוח, ועשיתם עוד איזשהו קמפיין נגד ביבי, הלא כלום, כי זה רק כמה עובדים, זה אחד. דבר שני, אפרופו הדבר הזה וכל התבהלות והברלות והשרלות האלה, אותו דבר גם עם סיפור הרמקולים, איזה רעש עם הרמקולים והרמקולים והרמקולים, בסוף הכל הדברים האלה, זה נורא, הרמקולים, אתה מוריד את המשקפיים, כי הרמקולים זה...
כן, לא דיברנו על הרמקולים.
אתה אומר, שכחתי בכל הנאמבר, שכחתי בכלל להגיד, עכשיו תצטרך הכל, זה בעיה. אז זה לגבי, אתה יודע מה, אז אתה תחזור לרמקולים, ואז אני אחזור גם לדבר על זה מילה. בסוף, בקצה, אי אפשר לבוא ולהתלונן, תקשיב, אין הסברה, ביבי חייב לנסוע לחול, ביבי חייב, צריך לנום, הוא נועם מצוין, חבל שהוא לא מסביר, חבל שהוא לא נועם, חבל זה, הוא מגיע לחול, מה הוא נועם, מה הוא מסביר, לכן אני אומר, כל הביקורת, באמת, של כל המקומות האלה, אי אפשר בכלל להתייחס אליה ברצינות, היא כל כך פייק, היא כל כך דודה, היא כל כך עלובה, בסוף נתניהו נתן את מה שנתניהו יודע לעשות מצוין, ואני לא אומר הכי טוב מהכל, כי לפי דיונים שהיו בחדרי הקבינט, לפי העובדה שאנחנו היום, מזל טוב, שנה, מאז חיסולו של הארכי רוצח המתואב המנובל נסראללה שנקבר מתחת להריסות, בתוך השנה הזאת שחיסלנו את איראן, והמנהיג הסוף, סוריה המתואב הזה עוד בא ורוצה לעשות שלום עם ישראל, והממשל התימני חוטף, אז בסוף אפשר להגיד על נתניהו שהוא גם, ויש לי ביקורת עליו דרך אגב, לדעתי סוגיית הריבונות היא כישלון עצום, עצום, זה הפסד בקנה מידה היסטורי, הברקס הזה שטראמפ נתן, כן ביבי מעורב בזה או לא ביבי מעורב בזה, זה בכלל לא עניין, זה עניין מהותי אידיאולוגי, שמדינת ישראל לא תזכה לריבונות על 80% מהשטח שלה או למעלה מזה, בתקופה הזאת זה פספוס אדיר, ועל זה יש לי ביקורת, אבל מצד שני אי אפשר לקחת לנתניהו לא את הנאום, לא את ההחלטות, לא את ההחלטות הגורליות ברגע הנכון, ואת הדבר הזה. עכשיו, אפרופו שקרים וכזבים שאמרו, אז אתה יודע, אמרתם, זה יום שישי, זה כבר בסוף, הוא בא בסוף, הוא... אני רק יוצא, סרי, יוצא לי רק לחשוב מה היה קורה אם נתניהו היה נוסע לפני ראש השנה. הוא עושה על חשבון המדינה, הוא הולך לחגוג את הסוף שבוע הארוך, ושמה, וזה. אם הוא נוסע רק בסוף, מה הוא נוסע רק בסוף? מה פתאום בסוף? זה בכלל לא בסדר בסוף. מי שומע את זה בתשע בבוקר? אני מציע לך להסתכל בתמונות שפרסמים בטוויטר, על כל המקומות שבהם זה... הנה, בבקשה. אל ערבייה, אל ג'זירה, פוקס ניוז, CNN, מה עוד יש פה בתמונה הזאת? אין ספור רשתות שידרו מלא את הנאום של נתניהו, אז מדינות הערב מעודדות הרצח, האונס וכל הדברים האלה יצאו, אבל הנאום של נתניהו נשמע, הנאום היה מצוין, וטוב שהוא עשה את זה. לגבי סוגיית הרמקולים, יש לי רק בעיה אחת עם סוגיית הרמקולים, שיאיר גולן קרא לרמטכ"ל לסרב פקודה. זה קרה אתמול, אין לי תקט המחילה ממך ומהמאזינים, אבל הוא חשב שהרמטכ"ל קיבל פקודה מסוימת, אפשר לאהוב אותה, אפשר לא לאהוב אותה, והוא היה צריך לסרב לה. קריאה לסרבנות, או לסירוב פקודה, יש עליה אנשים כבדים מאוד. יאיר גולן, דרך אגב, אני לא בטוח, הוא חבר כנסת? לא נראה לי שהוא חבר כנסת.
לא.
בגדול, היה צריך להתחיל כבר להיפתח הליכים פליליים נגדו, אין לו חסינות של חבר כנסת, קריאה לסירוב פקודה היא עבירה פלילית על החוק, אני כבר, זה בעניין של החוק, ומעבר לזה אני חושב שהמגמה הזאת של לנרמל סרבנות ולהכשיר סרבנות, ולהגיד את זה, אתה יודע, זה כמו שנרמלתם את המילה בוגד, פעם להגיד פה את השורש ב' ג' ד', היה אירוע קטסטרופלי, מהדורות היו נפתחות, אז בוגד, איך אפשר להגיד בוגד, היום נרמלתם את הבוגד הזה, בכל פקקת ההפגנה של פתח תקווה, אם אין בוגד, אז בכלל לא הייתה הפגנה, זה בסדר, נרמלו את זה, נרמלו את הסרבנות, בסוף אלה שצעקו סרבנות, סרבנות, שבאמת, במקום להיות בכלא, מגיעים עכשיו לוועדות חוץ וביטחון וצועקים שמה זה, והם המסכנים. לא, אתם לא המסכנים. המסכנים זה אלה שכשקרו, כשעשו עבירה על החוק, אז באמת תקעו אותם, ולא אתם. אז עכשיו לגבי הסוגיה הזאת, וזה סרבנות, זה מחוץ, והעובדה שיאיר גולן מעודד סרבנות ומעודד את סירוב הפקודה, זה אירוע חמור, חמור, שאין שום סיכוי שאם זה היה מהצד השני, מישהו היה מבליג עליו בצורה הזאת. ולסיום סרי, כמו בשיחתנו בשעה הראשונה, לא יקרה שום דבר למען האמינות של הדברים שאתה אומר, שגם תגיד, תקשיב, כל מה שחשבתי על העניין הזה, כן, זה היה חשוב, כן, זה, ועכשיו אתה רוצה להתמקד בעידית סילמן.
טוב, אז אתה יודע, אני
כרגע... אמרתי עידית סילמן ולא הגבת.
קודם כל, אני מבסוט לאללה מהתגובות שאנחנו מקבלים לתוכנית, הן פשוט מדהימות. דיברתי על זה שישראלים נפגעים ו... מוחרמים והסחר נפגע, כי בסוף זה המהות וזה מה שחשוב. אז אני באמת כבר קיבלתי כמה וכמה הודעות, אני אקריא אחת. כותב לי עורך דין בני קץ, בני קץ הוא מנכן קופלייז, אני מקווה שאני מזה קומפלייז, והוא אומר, אני שומע אותך, אני יודע שאני ממנכ"ל חברת סטארט-אפ, אנחנו מפטרים עובדים עכשיו, ההשקעות נעצרו לחלוטין, קרנות אמריקאיות בכלל עצרו השקעות, לא משקיעים בוור זון, באזורי מלחמה, חברות אמריקאיות לא רוצות, אמריקאיות, כן, לא צרפתיות, לא בריטיות, לא גרמניות, לא איטלקיות, לא ספרדיות, חברות אמריקאיות, כותב לי, לא רוצות לקנות את המוצרים שלנו, הקרנות הישראליות לא מצליחות לגייס, ההייטק בצניחה חופשית למטה, אתה חייב לדבר על זה, אנשים לא יודעים, לא מדברים על זה, יש אלפי מפוטרים בהייטק, והוא מוסיף, מילואים ניקים את שלי, עובדים, יוצאים, חוזרים, כמו תחנות רכבת, ביום למחר, שבועיים, חודש, 100 ימים, ההייטק רק מחפש לצאת מכאן, אומר לי, כותב לי סרן במילואים, עורך דין בני קץ, ואני מקבל עוד כאלה, אני לא אקריא, יש עוד ועוד כאלה, ובסוף על זה אני מדבר, אתם הולכים לאכול אותה בכיס, בפרנסה, בכסף שלכם, בעבודות שלכם, בעזבות הכדורגל ועזבות הדברים האלה, באמת בדברים הכי איזה, ביכולת שלכם לדאוג לילדים שלכם, ביכולת שלכם לשפר את מצבם של הילדים שלכם, לחסוך להם. אתם הולכים לאכול אותה כתוצאה מהמפולת המדינית. אל תקלו בזה ראש. זה לא דבר ששייך שם למעלה לפוליטיקאים. זה אומר ככה, זה אומר ככה. יהיו לזה משמעויות קשות לכל אחד ואחד, אנשים יפוטרו, מפעלים יסגרו, סחר ייפסק, מוחות יברחו מכאן, הייטק יברח מכאן, הקטר שמריץ את כל המשק הזה, קריאה הייטק, יעבירו, אין להם בעיה להעביר על השקעות, הם לא צריכים לשבת בתל אביב, או בהרצליה, או אני לא יודע, ביוקנעם, יכולים לשבת בכל מדינה אירופאית שצמח לקבל אותם, הם יעשו שם בדיוק את אותה עבודה, ולכן, תבינו את הדבר הזה, והם מנסים לסמא אתכם, והם מנסים קשקש לכם את המוח, עם הגימיקים המטופשים האלה של נתניהו, עם ה-SMS'ים, עם הרמקולים, חבר'ה, אתם הולכים לאכול אותה בגלל המדיניות הכושלת של נתניהו, בגלל שהאיש הזה, שקיבל את כל הלגיטימציה שבעולם, בשבעה באוקטובר, לעשות הכל אחרי הטבח הנורא, הצליח למסמס את הכל, הצליח להפוך את כל העולם נגדנו, ויכול לצרוח מהיום עד מחר אנטישמים, נוטים פס אנטישמים, מה לעשות? עוד חלק מהמנהיגים האלה שהיום פועלים נגדנו, זה מנהיגים שנחתו כאן בשדה התעופה בישראל, ותמכו בנו, ונתנו לנו גיבוי, ונתנו לנו לגיטימציה, והוא הצליח בכישלון רב, לא בכישרון רב, בכישלון רב, לקשקש לכם
קשקושים, למשוך את המלחמה הזאת שנתיים, לגרום לזה שאין לגיטימציה, שכולם יתהפכו עלינו, שכולם יתהפכו נגדנו, והיום אנחנו כמעט, כמעט, כמעט מדינה מצורעת. מרגישים את זה תיירים ישראלים בניו יורק ובפריז ובלונדון ובמדריד ובכל המדינות שישראלים, אפילו בתאילנד היה כאן אתמול איזה סיפור. מרגישים את זה וירגישו, ותרגישו את זה יותר חמור, מעבר לשיבוש הנסיעות והרגשה לא טובה להיות ישראלי ולדבר עברית בחול, אתם תרגישו את זה בכיס שלכם, ואתם תרגישו את זה בפרנסה שלכם, ולכן זה דבר שאתם צריכים לשים אליו לב, ולכן אתה יודע, בסוף, אתה יודע, אנחנו מעלים כאן המון אנשי צבא, שכל אחד עם הזווית שלו וזה מצוין, אנשי צבא, תפקידם להיות סיסים דוהרים, ויש מי שצריך לעצור אותם, בסוף, זה גם צריך להיכנס למערכת השיקולים של נתניהו. האם המלחמה הזאת המתמשכת? האם העובדה שהעולם מתהפך עלינו? האם העובדה שאנחנו הולכים לפגוע ברמת החיים שלנו? הוא הרי, אתה יודע, לפעמים אמת מבצבצת, למרות שהוא איבד את זה. הוא דיבר על ספרטה שהולכת להיות לנו בשנים הקרובות. אחרי זה הוא חזר בו, באופן לא אמין.
רגע,
תדבר בסוף.
אתה נועם, אחי, אתה
נועם. בסוף, אני נועם התפקיד שלי.
לא, אבל בוא תעשה בסדר.
ולכן, אני אומר לכם שוב, תבינו את העניין הזה, זה לא קשור כאן נתניהו, לא נתניהו.
תן לי לפלפל לך את האירוע.
לקשור לעובדה שאנחנו הולכים לאכול אותה כלכלית, ואנחנו נרגיש את זה בכיס, ונרגיש את זה במקומות עבודה.
אני רוצה להעלות בפניך תזה בעניין הזה.
זה הסיפור, כל השאר זה מסכי אשן, רמקולים, אס-אמסים כדי להשיח
תקשיב,
לדעת,
תקשיב רגע,
לייצר
תקשיב.
ספין מהכישלון המוחלט של נתניהו, גם בנושא כך, המדיני.
כך הגשלוק.
גם בנושא תקשיב. המדיני אחרי השיבה באוקטובר.
קודם כל, כך הגשלוק ותערבב את הפטל לפני. תערבב, כל האדום למטה, אתה לא רואה? כל האדום למטה, תערבב אותו בוא. קצת. יש רק דבר אחד שהיה צריך, שכחתי להגיד לך אותו בהתחלה, ואתה צריך לתת על זה תדין. יש, תדין, הגזמות. האירוע, אתה יודע, אתה אומר, העולם כועס עלינו, אני אומר לך את האמת, אני מבין אותם. בסוף, הצופים שלנו לא יודעים, אבל איך עוקבים, איך אתה יודע מה קורה בספרד, בסדר? אין לכל מהדורת חדשות פה, לא של 14, לא של 12, לא, אין לנו נציג בספרד לרוב, נכון? אין נציג בשוודיה. מה עושים? יושבים, יש מישהו, קשבנו, פעם קראו לזה קשבנו, יושבים ורואים את המהדורות של החדשות של אותה ארץ. דרך אגב, מה קורה בשוודיה, מה קורה בספרד, מה קורה בנורווגיה, מה קורה בלונדון, יושבים ורואים את המהדורות שלנו. עכשיו, אנחנו מתלוננים על העולם, קמפיין הערבה הוא קמפיין ישראלי, הוא קמפיין שהתחיל בעיתון הארץ, הוא קמפיין שפומפם באולפנים בטירוף. קמפיין הערבה, עם התמונות המזויפות, הפייק, שיצרו הזאתים בעזה, ונמרחו פה על שערי עיתון הארץ, זה קמפיין של ישראלים. יושב לך כתב בלונדון, קורא עיתון הארץ באנגלית, מהדורה באנגלית, הבנתי, מאוד מאוד פופולרית, ועושה קמפיין הערבה, הוא כולה צריך פולו-אפ. בסך הכל עושים פה פולו-אפ על כלי תקשורת ישראלים. אתה מתלונן על העולם? אני לא מתלונן על העולם. העולם חושב, העולם מפמפם קמפיינים נגד מלחמה, נגד ערבה, ויש ערבה בעזה, מדינת ישראל עושה פשעים, מדינת זה, זה קמפיינים של מדינת ישראל, שאנשים ישראלים, יהודים, עשו אותם. אז אני לא מתלונן על העולם, אני מתלונן על מהרסייך ומחריבייך מעיתון הארץ, שמוציאים מפה את הדברים האלה, ועל זה בושה וחרפה.
בוקר טוב לאלוף משנה במילואים בועז זלמנוביץ', בנו של אריה זלמנוביץ', זיכרונו לברכה, שנחטף ונרצח, וגופתו עדיין מוחזקת בעזה על ידי חמאס.
בוקר טוב, עד החטוף האחרון, חתימה טובה, ואין כפרה על הפקרה.
כן, אז בוא תספר לנו, אתמול אלפים הפגינו למען שחרור החטופים, סיום המלחמה. בוא תגיד לנו מה אתה חושב עד החטוף האחרון, ערב נסיעתו של נתניהו מניו יורק לוושינגטון.
אני חושב שיש לו משימה אחת. לשחרר את החטופים, על מנת שנוכל לרפות פה את המשפחות ולרפות פה את עם ישראל. כל השאר הוא זניח. כל הסתות אחרות של דברים אחרים. אין לו שום ברירה אלא להפסיק את המלחמה הזאת. בתנאים הכי טובים שכבר מזמן עברו, כי מצבנו הרבה יותר קשה, ולהחזיר את החטופים. אחרת אנחנו פה נתפורר. בין אם יכתבו את זה רק בעיתון הארץ או גם לא יודע, במקור ראשון או ביתד נאמן.
תגיד לי, אבל יש לכם משהו לפני הפגישה הזו ביום שני? ראינו
ליווינו פגישות רבות של נתניהו עם טראמפ, של הנה פגישה עם וויטקופ, הנה וויטקופ מגיע, והנה הוא נוסע, והנה הוא חוזר, ויש משהו לקראת הפגישה הזאת שגורמת לכם ליותר אופטימיות, או שאתם סקפטיים?
אני לא דיברתי, פעם היחידה שדיברתי עם נתניהו היה כשהוא ביקר בניר עוז, שאני עכשיו נמצא שם.
ספר לנו על זה קצת, איך היה המפגש הזה? מה דיברתם? מה אמרת לו? מה הוא אמר לך?
אני תיארתי לו מה קרה, עד שהוא הרגיז אותי והוציא ממני את הקול של הסמגד.
מה אמרת לו? מה אמרת לו בקול הסמגד?
הוא חזר על השקר הזה, החזרנו 200 ומשהו חטופים, כשגם אתמול, גם בנאום באום, הוא לא התייחס לחללים שחלקם נרצחו בתקופה שהוא הפקיר אותם.
אבל זה לא שקר שהחזירו 250 חטופים.
זה שקר. כמה הוא החזיר? להחזיר את אלכס דנציג שהיה חי, להחזיר אותו חלל, זה שקר.
מה?
בסדר, הוא לא חזר.
הוא לא חזר חי, זה מה שאתה אומר. לא חזר חי.
לא, המטרה של מדינת ישראל שאנשים יחיו פה. ולא יחזרו חללים. זאת המטרה של מדינת ישראל. ופה הוא נכשל, הוא כבר היה צריך ללכת בשמיני באוקטובר, אבל זה לא הדיון עכשיו, עם הכישלון של ההפקרה פה, כשאני מסתובב פה בניר עוז, ואני רואה את הבתים של המשפחות שנרצחו ונחטפו, אבל מה שאני רוצה להגיד, אנחנו לא קיבלנו, יש משפחות שנסו לשם ומנסים להשפיע עליו, אבל זה, הדבר הזה הוא חד ערכי, צריך להפסיק את המלחמה בשלב הזה, להחזיר, למה הפסקנו בלבנון, למה הפסקנו באיראן, בסוף נותנים מכה והולכים להסדר, ואחרי זה מטפלים בזה שוב. הניסיון להפחיד אותנו כאילו נחזור לשבעה באוקטובר הוא פתטי, ואחד אומר שכאילו אפשר היה למנוע את השבעה באוקטובר, וזה כמובן דבר שהוא משחק לידי הממשלה, ולידי גורמים אחרים, והדבר השני הוא ניסיון להפחדה, כשהמטרה היא אחרת.
כן. תגיד לי, אפרופו ניר עוז ואפרופו יישובי העוטף, מה באמת קורה בניר עוז עכשיו? בוא תספר לנו לגבי חזרה של
תושבים. ניר עוז, אני לא בקיא בפרטים עד הסוף, אני נמצא פה, הם התחילו לבנות, התחילו לשקם, אבל לא יש שיקום אמיתי עד שלא יחזירו את החטופים. בסדר, יש פה משפחות שהעיקרים שלהם לא שבו, ולכולם יש חברים שלא שבו, בתים אפשר לתקן.
כמה אנשים חיים עכשיו בניר עוז, אם אתה יודע?
אנחנו יודעים על מתוך 9, 5 שהוכרזו כחללים, ו4 שהם...
לא, כמה חזרו לניר עוז? כמה גרים היום פיזית בניר עוז?
יש כמה משפחות שחזרו, זה החלוץ, הם צריכים להרוס ולבנות. יש פה גרעין של בוגרי השומר הצעיר שעוסקים בחינוך באזור, יש פה מכינה קדם צבאית שאנשים התחלפו, ויש עוד כמה מתנדבים, זה ייקח זמן.
כן.
אבל הם מתחילים.
כולם החזרו?
אני לא יודע, אני לא בקי.
מאיפה אתה? מאיפה אתה במקום? זאת אומרת, איפה אתה מתגורר?
אני גר שנים בחיפה, אני פה בגלל שאני בן של אבא שלי, ואני מדריך סיורים פעם בשבוע, כדי להראות את החורבן ואת המורשת.
ובוא נדבר על הכובע הנוסף שלך, אתה היית מח"ט גבעתי, נכון? מפקד סיירת גבעתי, סליחה, מפקד סיירת גבעתי, נכון?
לפני המבול.
אבל אתה איש צבא, ואני מניח שאתה עוקב.
כמה זמן זה לפני המבול בערך?
כמה זמן? מספיק.
94.
אוקיי.
בוא תספר, מה דעתך על מרכבות גדעון בית? על היכולת של הכניסה?
אני לא בקי, צהל, זה בכלל לא קשור, היכולות, אני לא בקי בפרטים הטקטיים והאסטרטגיים, וכמה חטיבות כוח יש לטנקים, וכמה פצועים יש, וכמה היו, ומה עומק המנהרות. אני לא בקי בזה, אני בכוונה לא נכנס לעניין הזה. מה שאני יודע, שצהל יכול לעשות הכל כשהוא רוצה. הוא נכשל, החזרת החטופים היא לא מחיר של החטופים, היא המחיר של הכישלון של מדינת ישראל, וצריך להחזיר אותם.
כן.
וחס וחלילה פה חיילים יארגו חטופים נוספים לעומת משקרה, אנחנו לא נוכל לחיות עם זה, אולי רק הזרם המשיחי שחי בקרבנו, אבל שחושב שאנחנו בתקופה של נס, ושהייתה שנה טובה. אבל זה...
אל תעליב את זה,
הכל בסדר.
אל תעליב את
שלזינגר. הוא כיוון אליי וזה בסדר.
שלזינגר טוען שזו...
תחנה ליברלית, אפשר להידיין על זה דרך אגב.
לא, אני רוצה להידיין על משהו אחר, לא עליך, עם כל הכבוד.
הכל בסדר.
לא, אני רוצה להידיין על משהו אחר. אתה אמרת אתמול, אפרופו הקראת השמות של החטופים על ידי נתניהו באולם עצרת האום, אמרת שהוא עושה שימוש ציני בחטופים בנאום, אמרת שהוא עלוב הנפש, השמיט את החטופים החללים, וביניהם את אבא שלי, שגסס ביסורים במשך 40 ימים, וכן אחרים שהחזיקו מעמד בתקוות שווא, אבל הם לא יודעים שהם שימשו כלי בידי הממשלה להמשיך את המלחמה ואת הפיכת ישראל לרודנות. היה כאן שימוש ציני בשמות החטופים, בחטופים עצמם?
בוודאי, מה? למה הוא הכיר אותם? למה הוא לא עומד מול עזה ומדבר אל החטופים? למה הוא הגיע לראות רק אחרי שנה וחצי או יותר?
לא, תראה, אחורה יבואו ויגידו.
אנחנו לא תמימים.
לא, בסדר, אבל...
במדינת ישראל, ואנחנו יודעים שאם זה לא היה משרת איזה שירות ציני בשבילו, אבל הוא לא דיבר, אף אחד בעולם הרי לא הקשיב לו. בסדר, הדברים העיקריים הרי יסגרו עם טראמפ. אף אחד לא הקשיב לו. כולם הרי יצאו וכולם סגרו את המקלטים. אז בוא, אנחנו לא תמימים, אני מניח. היא לא אתה וגם לא... השותף לשידור
שלזינגר,
וברור לנו מה הייתה המטרה שם, וזה שהוא השמיט את החטופים שנרצחו על ידי החמאס בזמן שהוא הפקיר אותם, זה לא שימוש ציני.
אוקיי, אלוף משנה במילואים בועז אלמנוביץ',
תודה רבה.
תודה. אין סליחה על הפקרה, אין.
תודה,
ביי.
הנה, מתחיל הדיון בכנסת על החוק עונש מוות, זה תופס רע, שיש שם אירוע חשוב.
זה בעיקר חרטה, בעיקר דיבור
בסעק. מקשרים את זה עכשיו, שכאילו למה בן גביר עושה את זה לפני טראמפ, עושה את זה לביבי לפני טראמפ, אם עושה את זה להביך אותו, אני חייב להגיד לך שכאילו, למה לשכת נתניהו ביקשה לעצור את הדיון הזה, כאילו מתחילים עכשיו בפרשנויות, שהוא לא רצה להביך אותו לפני הפגישה, צריך לומר שלשכת נתניהו מתנגדת לחוק הזה בעיתוי הזה, היא לא מתנגדת לחוק הזה, היא מתנגדת לחוק הזה בעיתוי הזה במשך כבר יותר משנה. אבל...
לא, אבל אתה מבין שזה, גם זה, כשאני אומר שדברים נגועים בפוליטיקות צרות, זה גם הסיפור הזה שלך הבוקר בוואלה, זה הוכחה לכך, שהנה הבחירות מתקרבות, והנה כבר זה מנסה להגיע.
הבחירות שיבטלו, הן מתקרבות.
אמרתי לך, יש הרבה אנשים, אגב, יש הרבה אנשים.
תראה מה זה, מעכשיו ובשנה הקרובה, כל פעם שנדבר,
יש הרבה אנשים בקואליציה.
ואם היית אומר, סליחה, תהייתי, זה בכלל הייתי מתעלם מזה.
יש אנשים, הרבה אנשים, אני חוזר על זה ביתר סט.
בסדר, הבחירות שיבטלו שיהיו בקרוב.
אני אומר למאזינים,
שהבחירות שיבטלו שיהיו בקרוב.
יהיו קשובים לכל ניסיון ללכלך את הבחירות האלה, ולזהם את הבחירות האלה, ולהוות את רצון הבוחר.
כמו שאתם אומרים על השיקולים פוליטיים.
עוד פעם, תהיו ערים לזה, כי איך אומרים, יש המון המון
אינדיקציות. אתה יודע, זה כמו שאמרת על סטרוק.
טוב, תן לי, תן לי.
מה תן לך? אתה כל הזמן נואם. מה לתת לך?
כשאני אומר שהשיקולים במלחמה הזאת, מכל הכיוונים.
הם פוליטיים.
גם של נתניהו, גם של שותפיו. אז הנה הוכחה. עכשיו, מה אמרת? מה הפרשנות? הוא מנסה, בן גביר, להביך את נתניהו ערב פגישתו עם טראמפ.
זה כמו עם אורית סטרוק.
תבינו, תראו במה משחקים.
לא, במה משחקים, עונש מוות למחבלים.
חיילים נהרגים.
זה משחק? עונש מוות למחבלים זה משחק?
אתה אמרת שיש ניסיון לעשות את זה ערב פגישתו עם טראמפ.
לא, אני אמרתי שיש תזה שעכשיו אומרת שבן גביר מנסה לזה. ואני חושב שלא, כי אני יודע שלשכת נתניהו מתנגדת לזה כבר יותר משנה עוד לפני טראמפ. וזה לא הסיפור. והסיפור הוא לדעתי מחלוקת אידיאולוגית עמוקה, ואתם מבטלים כל אידיאולוגיה, כמו שאורית סטרוק אומרת, כן, שבעיניה החטופים זה לא המקום הראשון, כי עתיד כל מדינת ישראל מוכרע על הכף, אתה לא יכול להחליט אותו לפי 20 אנשים, אני יכול להסכים עם זה, אני יכול לא להסכים עם זה, אתה יכול להסכים עם זה, אתה יכול להתנגד לזה, אבל זה לא שיקולים פוליטיים, זה אג'נדות, אתם מבטלים אג'נדות מהותיות, חשובות של שרים שנבחרו במדינה דמוקרטית כמו שצריך, ויש להם אג'נדות, ואתם מנסים לסתום פיות, ואני לא מוכן לסתום פיות, אני מוכן לספוג את מה שאומר לי הבן של זלמנוביץ', וכן להתווכח או לא להתווכח איתו, ואתם לא מסוגלים, כי יש אג'נדה ויש אידיאולוגיה, והאידיאולוגיה של סמוטריץ' היא איננה שיקולים פוליטיים, והרצון לנצח ולהכריע את הרצחים והאנסים של השבעה באוקטובר, זה לא שיקול פוליטי, ואתם, אם זה לא היה ביבי, הייתם דוחפים את לפיד או את בנט, פי ארבע, לקרוא את הצורה של החמאס, והייתם מזכירים כל הזמן את זאת עם הס השמלה השחורה, ואת הילדה שדיממה, ואת המשפחה שנשרפה, ואת הביבסים, הייתם מזכירים, ועכשיו אתם מעלימים אותם, ואתם מעלימים את הכאב הזה.
מעלימים אותך, אותך מעלימים.
לא, 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 אתם מעלימים את זה בשם אג'נדות.
חוץ ממך לא מעלימים.
אני רואה מעלימים, מעלימים, מעלימים. 300,000 רק על המונולוג.
אז אני אומר עוד פעם.
אני פה פעמיים שם, אני לא מודאג מהעלמות שלי.
אני קשה לי להתרשם, קשה לי להתרשם.
אבל זו אג'נדות, אתם מזלזלים, ואתם סותמים פיות. לא, אני לא מפריע.
קשה לי להתרשם.
אתה מפריע, כי אני באמצע, ואתה מפריע.
קשה לי להתרשם.
ואתם סותמים פיות, וזה לא בסדר. זו דעה שאפשר לחלוק עליה, וזו אג'נדה לגיטימית מאוד.
טוב, קשה לי מאוד מאוד.
היית זאת אם מסיימים לדבר, ואז אתה מדבר, ואני לא אפריע לך עכשיו.
קשה לי מאוד מאוד.
תנסה, זה שיח, זה נורמלי, ככה עובדים.
טוב, קשה לי מאוד 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 להתייחס ברצינות לגברת לשרה אורית סטרוק, שהתבטאה כמה וכמה פעמים בצורה מחפירה, אין לי מילה, אתה יודע, הייתי משם במילים יותר קשות, אבל נסתפק בזה, בצורה מחפירה לגבי גורלם של החטופים, לגבי סדרי עדיפויות שלה, שלהם בעיניה, לגבי הצורך להחזיר אותה מיידית, זה באמת חרפה. עכשיו, אתה יודע, דעת הציבור ודעה לגיטימית, בוא, אורית סטרוק מהציונות הדתית, כן? אז אורית סטרוק היא חברה בציונות הדתית, שלפני הבחירות האחרונות הייתה 2.5 מנדטים, ואם לא הציונות הדתית, שבאמת מייצגת קהלים רחבים, אני אומר את זה בציניות, הייתה על גבו של בן גביר, היא לא הייתה רואה את הכנסת, ולא הייתה מייצגת ציבור, ולא מייצגת אף אחד. היא מייצגת את השוליים של השוליים של השוליים. כאמור, נבחרה על הגב של בן גביר, כאמור, לא מייצגת אף אחד, אולי 2.5 מנדטים, זה שוליים. היא לא מייצגת את המיינסטרים הישראלי, היא לא מייצגת את רוב הציבור הישראלי, 80% מהציבור הישראלי רוצה קודם כל להחזיר את החטופים הביתה. היא מייצגת שוליים, והיא עושה נזק.
בכל מחיר? אתה בעד בכל מחיר?
לפי העסקאות שנמצאות, לפי העסקאות שנתניהו בעצמו טבע, ויזם, הרי כל העסקאות האלה שמדברים עליהן זה עסקאות של נתניהו.
אז אני שואל אותך, בכל מחיר? עזוב אותי נתניהו.
עוד פעם, נתניהו, העסקה הזאת, העסקה הזאת, סיום מלחמה, פירוס חמאס, הוצאתם בהגליה של זה, כל ה-21 נקודות, אנחנו בעד זה, לסיים את המלחמה.
ואם נתניהו יסכים לזה, מה תעשה?
אז אני אגיד לו כל הכבוד. אני אגיד לנתניהו, עם המלחמה.
אז אתה תגיד.
לא, לא, לא.
איך הגעת לזה אחרי שנתיים? איך זה?
קודם כל זה נכון. קודם כל זה נכון.
ממש לא נכון.
אני אומר לך.
ראית 800 אלף מוגלים מהבית שלהם בגלל שהם רצחו
ואנחו.
ראית שזה הנקמה הנכונה לעשות?
את העסקה הזו אפשר היה לקיים כבר לפני חודשים, והיינו חוסכים בחיי חיילים יקרים, אהובים, והיינו חוסכים בחייהם של חלק מהחטופים שלא שרדו, והיינו חוסכים הרבה דמים, הרבה סבל, הרבה יסורים. את העסקה הזאת כבר שהיה לעשות מזמן, אבל אני אומר, מוטב, כמובן שאפשר ורצוי לעשות זה לפני חודשים, אבל מוטב גם עכשיו ובלבד שהמלחמה,
אני שואל אותך, בכל מחיר
לפי העסקה שנמצאת, תפסיק
בלבד את המוח. אתה רוצה
לא לפי ההסכם,
אתה לא מוכן בכל מחיר,
אבל לפי ההסכם שנמצא, וזה הסכם מספיק מרחיק לכת, הולכים להשתחרר מאות רוצחים, מאות כאלה שיושבים על מאסרי עולם, זה עסקה שהיא מחיר קשה מאוד, מאוד, מאוד. יש כאן הרבה בזה, אבל מה לעשות, על פשלה שישראל עשתה, על פשלה שישראל הפקירה תושבים במסיבה, בבתים, במיטות, צריכים לשלם, מה לעשות, אבל אני צריך לשלם את זה כבר לפני חודשים, ובכך להציל חיים, ולא למשוך את המלחמה הזאת שנתיים ימים. זה מיותר, אתה יודע, דיבר אנחנו בערבו של יום הכיפורים, אז אתה יודע, זה תמיד לפני יום כיפור, אנחנו מדברים על המלחמה היא הנוראה והקשה והמייסרת, זו מלחמה שישראל הופתעה לתי שני צבאות, לא פקקתי ארגון חמאס דרדלה, שני צבאות אימתניים, הצבא הסורי והצבא המצרי, שהפתיעו אותנו ב-1973, באוקטובר,
איך אתה מסביר את זה?
במלחמת יום כיפור, והמלחמה הזאת הסתיימה על ידי ראש הממשלה דאז, רגע, אחרי 20 ימים, תבינו, 20 ימים, היינו כבר, היינו
וכיתרנו
את הארמיה השלישית, הגענו 101 קילומטר מקהיר, אז הצבא, כמו במלחמה הזאת, עשה דברים אדירים, והייתה אז ראש ממשלה שאמרה, תשמע, אסור להצבן את אומות העולם, אסור להתגרות, הגענו, ניצחנו, עיקנו, להפסיק את המלחמה. את זה נתניהו לא יודע לעשות, פרסומות.
בוקר טוב לרועי שליש, מילואימניק, ואחד הבעלים של עסק חדש לשטיפת רכבים בבית הלקוח.
בוקר טוב.
ובואו נספר ככה למאזינים, אתם ארבעה חברים טובים שנולדו וגדלו בגבעת שמואל, עשו מאות ימים מילואים בעזה, שלושה מהם כלוחמים,
ובתוך כל זה פיתחתם מיזם חדשני לשטיפת רכבים בבית הלקוח, ואנחנו כאן בשביל להרים לך ולפרגן לך ולעשות את העסק שלך הכי גדול שיש. יאללה, תתחיל לספר על הכל.
קודם כל, ממש תודה רבה, תודה רבה, זה באמת לא מובן מאליו, וכל הכבוד שאתם ככה מרימים למילואים ניקים. אז ככה, אז קצת על וושנס, וושנס לשטיפת רכבים עד אליך. זאת אומרת שאתה עכשיו יכול להיכנס לוואטסאפ, להיכנס לוושנס, כרגע אנחנו באמת פועלים בגבעת שמואל, ואנחנו מתקבלים להתרחב בעזרת השם לעוד מקומות בעתיד. אתה יכול להיכנס לוואטסאפ, באמת בכמה קליקים ומילוי פרטים, אתה יכול להזמין בעצם שטיפה עד אליך. זה אומר שעכשיו חזרת מהבית, מהעבודה, הלכת לישון, הרדמת את הילדים, במקום שתתעסק ותצא ותעמוד בשמש, ברכבים, בשטיפת רכבים, ותחכה בתור וכו, אתה מחכה בבית, ישן, ותוך כדי מגיע מישהו ושוטף לך את הרכב. שטיפה חיצונית.
וואי, 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 וואי. עכשיו, איך מגיעים? נניח שהאוטו מלוכלך והחבר'ה רוצים לנקות, איך מגיעים אליכם? איפה מוצאים אתכם?
אז קודם כל אפשר למצוא אותנו באינסטגרם ובפייסבוק, לרשום וושנס או בעברית, או גם באנגלית, ממש ווש ונס עם שני אס בסוף. וכרגע אנחנו באמת פועלים בגבעת שמואל, אנחנו מבטיחים שבקרוב אנחנו נתפרץ לעוד מקומות.
אתם עכשיו נותנים שירות רק בגבעת שמואל?
נכון.
זאת אומרת, אם אתה מפתח תקווה ואתה בבעיה, שלזינגר לא יכול להזמין אתכם.
שלזינגר אנחנו נעשה לו אולי ספציפי.
בוא, תשיבי, הוא יביא את האוטו שלו, תלחלחו כמה שיותר. זה בקשה ממני, גם מבפנים וגם
מבפנים. אין בעיה, מעולה.
רואי, ספר לנו קצת על המילואים. איך היה, איפה היית, מה עשית?
אז ככה, אז אני עשיתי בערך 200 ימי מילואים, עד כה מתחילת בעצם חרבות ברזל. אני ביחידה קרבית ב-8200, כאילו אני לא גם מפרט מעבר לזה, אבל מבחינת מה עשיתי, כל פעם, כמובן בחצי שנה הראשונה, הייתי בהרבה מאוד פעילויות ומבצעים בתוך עזה. אנחנו, המטרה שלנו בגדול, 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 היא לתמוך מודיעינית בתוך השטח את הכוחות המתמרנים. וכמובן, כל פעם שיש איזשהו, נקרא לזה, גל או כניסה רחבה, בין אם זה בכל המרכבות גדעון, או בין אם זה כניסה ללבנון, כל פעם אני בעצם חובר כיחידה חבירה לכוחות כאלה מתמרנים. זה יכול להיות כל מיני סוגי כוחות, זה יכול להיות מן הגדודים, גולני, צנחנים וכדומה, וזה יכול גם להיות מפעילות יוחדות, שייטת, שלדג. ובעצם אנחנו חוברים אליהם. יש לנו גם עוד כל מיני, הרבה, כולנו עושים כמובן מילואים. יש עכשיו מישהו שהתחתן לפני חודש, ועכשיו הולך ל-70 יום מילואים, גם בין לבין הוא יוצא ככה לפגרה בחולה ירח דבש.
תגיד, איך אחוזי ההתייצבות?
איך מה?
איך אחוזי ההתייצבות? כולם באים?
מה? מתוך מה? מתוך הבעלים של וושנס?
לא, 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 מתוך בכלל, החברים שלך מהיחידה.
אז החבר'ה אצלי ביחידה, את האמת שזאת יחידה יחסית קטנה, וכן, חבר'ה מתייצבים, אבל זה בגלל שהיא באמת בוטיקית, זאת אומרת...
ואיך ביחידות שהן לא בוטיקיות, מה שאתה שומע מהחברים שלך?
אז זה מאוד תלוי, אני מאמין ש... אתה יודע, בהתחלה כמובן כולם התגייסו והתייצבו, כן? בתחילת בשביעי באוקטובר. אבל אני מאמין שעם הזמן... ככל שיותר מדשדשים, אתה רואה פחות אנשים, כבר אנשים יותר נגמרו הכוחות, יש אנשים שזה גם פוגע להם בעסק, יש אנשים שזה פוגע להם בחיים האישיים, אתה רואה כבר לאט לאט התרופפות, זה הכל תלוי גם בהתאם לסיטואציה, כן, כאילו, אני מאמין שזה, אבל נקווה לטוב, זאת אומרת, אני חושב שהאנשים הנכונים עדיין מתייצבים.
יפה, רואי. רואי שליש, תקשיב, אני באמת מאחל לך ולחברים שלך מגבעת שמואל הצלחה כבירה, תתפשטו הרבה הרבה מעבר לגבעת שמואל, ושיבואו לשטוף אוטו, ושיקראו לכם, ושתהיה פרנסה טובה, ושתהיה שנה טובה, ושיהיה גמר חתימה טובה לך, ולכל החברים המילואימניקים שלך, ולכל המילואימניקים בכלל, פרסומות. דיברנו עם רונן נואל, אחיו של אלון נואל, ואני רוצה לספר לכם סיפור קטן. בספר החדש של איליה כהן, על תקופת השבי, הוא כותב את הדברים האלה. שכבנו על הרצפה זה ליד זה, אלון נואל, ואלון נואל שאל, אליה, מחר אתה משתחרר, אתה נוסע במכונית, מה השיר הראשון שתשמע? השיר הראשון שישמע יהיה בחום של תל אביב, של שרית חדד, עניתי. כמה רגעים של שתיקה, כשאנחנו שוכבים על הרצפה עמוק מתחת האדמה. ואתה, אני שואל, אני את השיר ללא שם של יהודית רבית, אלון ענה. אני לא מכיר, אני עונה לו. כשתצא,
אתה חייב לשמוע, לשרוק לך את המנגינה. אלון שר את הבית הראשון הנוגע ללב, כי שירי הוא בת קול ברוח, מכתבי השלוח, מסילת חיי, געגועי, הד תפילותיי. אז בואו נשמע את השיר שאלון אוהל ישמע, כשהוא ישתחרר במהרה.
כי שירי הוא בת קול ברוח, מכתבי השלוח, מסילת חיי, געגוע, התפילותיי. כי שירי הוא עלה ברוח, הנידף השחוח,
ככה להפריע לשיר, אבל אורחים ומפיקים שר פלסטן ויואב כהן, החיים על השידור, שקד מורג וסטף קורנס, החיים על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף וליאור פוזניאק, בדיגיטל אופר קולר, עידות טבת ורות מתיתיהו ארגון. מיד אחרינו אייל ברקוביץ' ואריאל סגל, תודה רבה שלזינגר, תודה רבה לכם מאזינים, נייחל ונצפה שהחטופים יחזרו והחיילים יחזרו, ויהיה לנו טוב ויהיה לנו שקט, ונתחיל את מלאכת השיקום. בהצלחה מחר בפגישה בוושינגטון.